כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם יש קשר בין אוכלוסיית החיידקים הטובים במעיים לבין ההיריון? מתברר שכן, לפי מדענים מאוניברסיטת בר אילן. לפי החוקרים, אחד מסוגי החיידקים במעיים מתרבה מאוד בשליש האחרון של ההיריון, ובמקביל הרמה שלו עולה והרמה של הורמון מסוים שקשור למניעת לידה מוקדמת. אז האם טיפול פרוביוטי עשוי למנוע לידה מוקדמת מיד על הקשר בין ההורמון לבין החיידק לבין ההיריון? כל החגיגה הזאת, שלום לכם, שבוע טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום 28 באפריל, יום השעון הביולוגי הבינלאומי, יום שבו אנחנו עוסקים באחד המנגנונים המופלאים בטבע שנמצא בבעלי חיים, בצמחים והכי חשוב בנו. ולכן איתנו באולפן פרופסור נוגה קרונפלד שור, ראש בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, שלום לך.
בכתב.
איתך נדבר על שעונים ביולוגיים, איך הדבר הזה התגלה, מתי, איך הוא פועל, מה הקשר ליעפת, לג'טלג, והאם העובדה שאני גולש בטלפון בלילה פוגעת בשעון הביולוגי שלי, ועוד עניינים. הגשושית האמריקאית אינסייט הצליחה לתעד לראשונה רעידת אדמה במאדים. הגשושית אינסייט היא גשושית של נאסא, סוכנות החלל האמריקאית. והיא נחתה בכוכב הלכת מאדים בדצמבר. המטרה היא להבין את הפעילות הססמית במקום ולחקור את רעידות האדמה שם. והנה הצלחנו לתעד לראשונה רעידת אדמה במאדים, בהנחה שאנחנו זה הגשושית האמריקאית אינסייט. וגם בשבוע שעבר נדהמנו לשמוע על קבוצת אנשים שמנסה לשכנע את הציבור ששתיית אקונומיקה תעשייתית מרפאת 95% מכלל המחלות בעולם. זה לא נכון, אתם ודאי לא מופתעים. לטענתם האקונומיקה פותרת אוטיזם, מרפאת HIV, סוכרת, טרשת נפוצה. מדינות רבות אסרו כמובן על השימוש בחומר הזה כטיפול רפואי. מיד דוקטור ארז גרטין יסביר לנו מה ההבדל בין חומר ליקוי לתרופה. וגם מתי ממלכת יהודה התפשטה והפכה למשמעותית? הוויכוחים בין החוקרים לא נגמרים בעניין הזה, והם עוברים גם דרך מאיץ חלקיקים וגלעינים של זיתים שנמצאו כאן בישראל, בתל אחי, שאנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. וגם, יש להימנע מלהציג לילדים עד גיל שנה מסכי מחשב, טלפון או טלוויזיה, כך מנחה ארגון הבריאות העולמי, שפרסם בשבוע שעבר הנחיות להורים. ילדים מגיל שנה עד שלוש אפשר לחשוף למסכים, אבל לא יותר משעה ביום, ובכל מקרה כמה שפחות. עכשיו לדעת, העורך שלנו רז חסון, המפיקים עם אלכסנדר לויקר ואבי שמאי, על ביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. פרופסור נוגה קרונפלד שור, האם את מזהה את השעון הזה?
מזהה? בגיל מספיק מבוגר.
זהו, זה רק מעיד על גילך. אוקיי, זה מבחן גיל ואסוציאציות של ה... מה זה הדבר המוזר הזה שהיו משתמשים בו לפני החדשות בערוץ הראשון דאז?
מדהים, כן.
כן, נדרכים בבתים. אוקיי, אנחנו מדברים על שעונים, שעון ביולוגי.
כן.
בואי נשיא, אנחנו מכירים שעון אוטומטי שאנשים קונים כדי להראות, היי, יש לי כסף. שעון קוורץ שאנשים קונים כדי לראות מה השעה, איך עובד עם קוורץ וכולי, צריך, משהו חייב למדוד זמן.
נכון.
אז איך, מה זה שעון ביולוגי?
שעון ביולוגי זה בעצם מנגנון מולקולרי שיש לכל דבר חי על פני כדור הארץ, והמטרה שלו זה להגיד לבעל החיים או לצמח או לתא מה נכון לעשות באותה השעה. בעצם כל תא ותא בגוף שלנו יודע בדיוק מה השעה ומה נכון, מה הוא צריך לעשות כרגע כדי שכל הגוף שלנו יתפקד באופן הרמוני.
טוב, אני כמעט מתפתה להקדים את השאלה ולשאול איך זה יכול להיות? מה מודד זמן ברמה הביולוגית? זאת אומרת, משהו חייב להיספר, לא? פעימות של משהו.
אז מה שנספר זה בעצם הצטברות והתפרקות של חלבונים. יש שני מחזורים, בגדול הדגם הוא של חלבון חיובי שהולך ומצטבר וגורם לשיעתוק ותרגום של חלבון שני, והחלבון השני מעכב את החלבון הראשון. זאת אומרת, ככל שיש יותר מהשני, הכמות של הראשון יורדת, וכשהכמות של הראשון יורדת, אז גם הכמות של השני יורדת, והתהליך הזה לוקח 24 שעות, וזה קיים ממש בכל תא בגוף שלנו.
מה זה, מין שעון חול של פירוק של חלבון? אני מנסה להבין, האם זה פירוק שהוא בהכרח מתקיים באותו זמן? זאת אומרת, זה משהו שעל פיו אפשר למדוד? כן, זו כן, פעימה
כן, שכן? כן, בעצם מה שמשפיע זה הכמות של החלבון, כי הכמות של החלבון זה לא משפיעה רק על תרגום של החלבון השלילי שמעכב את התרגום של הראשון, אלא משפיע בעצם על שיתוק של כל הגנים בגוף שלנו, כמעט משהו כמו 15% מהגנים בגוף שלנו מתורגמים בצורה מחזורית. זאת אומרת שבעצם ההשפעה של זה היא על כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, על רמות של הורמונים, על טמפרטורת הגוף, על קצב לב, על מהירות הולכה של עצבים, על יכולות קוגניטיביות, על זיכרון, כל דבר כזה בעצם מראה ריתמוס של 24 שעות, מחזוריות של 24 שעות.
ולכל תא יש את המנגנון הזה? זאת אומרת, לא היה יותר יעיל שיהיה לנו אחד כזה שלפיו נפעל?
אז המנגנון...
זה לא בזבוז אנרגיה?
לא, המנגנון קיים בכל תא בגלל שלא כל התאים עושים את אותו דבר כל הזמן. יש תאים שצריכים לעבוד בזמן שאנחנו ישנים כדי לשמור על המערכת ולתקן נזקים, למשל, מצד שני, יש תאים שצריכים לעבוד כשאנחנו אוכלים. אבל כן יש אזור מסוים במוח שהוא, אם נתייחס לגוף שלנו בתור תזמורת, שיש בו הרבה מאוד שעונים שצריכים לעבוד בהרמוניה, אז יש אזור אחד שהוא נחשב המנצח, הקונדקטור, הוא נמצא במוח, ושם יש צבר גדול של תאים, בערך 10,000 תאים כאלה, שהם בעצם מסנחרנים את כל השעונים בגוף, כדי שהכל יעבוד בצורה הרמונית.
אז יש לנו גם מנגנון שליטה מרכזי, או לפחות נכון. האזור שבו זה יותר עניין משמעותי, כן. וגם שעונים שהם פר תאים.
פר תאים, זאת אומרת שאם למשל, אחד הדרכים להוכיח שהשעון הזה הוא באמת שעון שקיים בתוך התא ולא תגובה שלנו לתנאי הסביבה, כן. זה אם אנחנו מוציאים, למשל לוקחים תרבית רקמה, אפילו של שרירי עור,
כן.
שמים אותם ברקמה ומנסים לראות את הקצב של התרגום של החלבונים האלה, תאים.
פשוט לוקחים תאי אור רגילים. כן, כן, אוקיי.
תאי אור, שמים אותם בתוך מדיום, נותנים להם לגדול, ובודקים אם יש להם מחזוריות בתרגום של החלבון הזה. והמחזוריות הזאת קיימת, גם אם אנחנו מחזיקים אותם בתרבית.
אז תסביר לי, כן, בכל זאת אני רוצה לרדת לרזולוציה של, מה זה אומר תרגום של חלבון? אני רוצה להבין איך הוא עובד השעון הזה. מה קורה שם? מה מודד שם את הזמן?
יש,
אני מבין שזה קשור לחלבונים, אבל מה קורה?
הקצב של התרגום שלהם, כי יש לנו את ה-DNA, יש RNA שמתרגם את ה-DNA לחלבון, והחלבון הזה, הכמות שלו הולכת וגדלה. אבל החלבון הזה הוא לא חלבון פסיבי, הוא אקטיבי, הוא נקשר לחלק אחר ב-DNA, ובעצם גורם לחלק האחר הזה ב-DNA גם להיות מתורגם.
זאת אומרת, זה התהליך שמדברים עליו, הרי אנחנו סוג של ספרייה, ה-DNA נכון. הוא ספרייה, נכון, נכון. של מתכונים, כן. שמלמדים את מה שיודע ללמוד מזה, איך לייצר חלבון, אז התהליך קורה וכך מודדים זמן?
והחלבון הזה, החלבון הזה בעצם, החלבון הזה בעצם זה לא סתם חלבון, זה חלבון שהוא אקטיבי, יש לו פעילות. הפעילות של החלבון הראשון זה להיקשר לאזור אחר ב-DNA, ולגרום גם לו להיות מתורגם, והחלבון השני שמתורגם נקשר לאזור של ה-DNA שבו מתורגם החלבון הראשון ועוצר אותו.
וואו.
ואז בעצם נוצרת לנו, נוצר מין מעגל כזה של חלבון שמעורר תרגום, חלבון שמעכב תרגום, והמחזור כולו הוא 24 שעות.
ואני שוב אשאל, זה משהו שלוקח יחידת זמן
24
קבועה?
שעות, בדיוק 24 שעות. זה, לא, זה בערך 24 שעות, בגלל זה השעון הזה נקרא שעון צירקדי. צירקה זה בערך, ודיאן זה יום, בלטינית. והשעון הזה הוא לא בדיוק 24 שעות, הוא קרוב ל-24 שעות, והוא שונה קצת בין אדם לאדם.
וואו, כל המנגנון, ליצור חלבון, ומנגנון מאוד מסובך, שכל כן. מטרתו, או עיקר מטרתו היא למדוד זמן,
זמן,
לספור.
כן.
ולמה זה חשוב כל כך? מה אכפת לנו לחיות כמו קופסה, כמו המחשב שלי, כמו הטלפון?
זה חשוב כי השעון הזה בעצם מאפשר, אחד הדברים הכי חשובים בו, זה שהוא מאפשר לנו לחזות את השינויים ולא רק להגיב אליהם. מצד אחד, ומצד שני גם לפרש דברים שאנחנו רואים בסביבה בצורה נכונה. למשל, אם אנחנו נכנסים למערה במהלך היום וחושך, אנחנו לא חושבים שלילה. אנחנו, הגוף שלנו יודע שיום, והוא יודע שיום כי הוא לא מגיב לחושך, אלא יש לו איזשהו שעון פנימי שאומר לו, למרות שחושך עכשיו יום. או למשל...
אל תרדם, זאת אומרת, כי יש לו מה, פעילות שהיא אמורה...
זה אמצע הפעילות, בסך הכל נכנסו למקום חשוך, זה לא אומר של לילה.
למרות שאני מוכרח להודות שלפעמים כשאני הולך למופעי מחול, באמצע היום, ומחשיכים את האולם, לא בהכרח מחול כמובן, אבל אולי גם ברוח מה שקרה בקולוסיאום. אוקיי, לא, לא, אבל יש משהו בזה שאנחנו עשויים להתבלבל כשאנחנו נכנסים למקום חשוך, אבל הצודקת שבדרך כלל אנחנו לא מתבלבלים.
אנחנו יודעים. גם אם אנחנו עייפים ואנחנו הולכים לישון, אנחנו עדיין יודעים שיום. זה לא אומר שאנחנו לא עייפים. והדבר השני זה שאנחנו יכולים להתכונן לשינוי. למשל, אדם קדמון שיצא לאסוף מזון, למשל, צריך לחזור בחזרה למערה שלו עוד לפני שחושך, לא בתגובה לחושך. כי בחושך אנחנו לא רואים, יש חיות טרף. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו עוד שעתיים עד לחשיכה, עד לשקיעת החמה, ולהתחיל לחזור, למשל.
אני אשאל אותך שאלה שמתבקשת. לעתים יש לי תחושה שאם אני רוצה לקום, למשל, לתוכנית הזו בחמש בבוקר, כן. אני מצליח להתעורר לפני הזמן. איכשהו משהו... ודאי לא במודע, סופר את הזמן ויודע, מקדים את השעון המעורר.
לגמרי, אז בבחינה זה מדהים. כי כשאנחנו ישנים, אנחנו מנותקים מהסביבה, אין לך שום סימן של זמן. יכול להיכנס לך מישהו הביתה, לגנוב את כל מה שיש לך בבית, ואתה לא תתעורר.
וזה אכן קרה.
אבל אתה תתעורר דקה לפני שהשעון מעורר יצלצל. עכשיו, זה קורה כשהשעון מכוון למשהו שחשוב לך.
נכון.
אני מתעורר, למשל, אני תמיד אומרת לנוער, שאני נותנת להם הרצאה, שאם הם לא התעוררו לבחינה, זה לא בגלל שהם היו עייפים מדי, אלא בגלל שזה לא היה להם מספיק חשוב. כי אם הייתה טיסה באותה שעה, הם היו מתעוררים. וזה בעצם מראה לנו שאנחנו יודעים בדיוק, הגוף שלנו יודע מה נכון לעשות מבחינה הישרדותית. אז מבחינה הישרדותית זה אומר מה חשוב לך. היום מה שחשוב לנו זה לטוס לחול.
התוכנית הזו חשובה לך מספיק, כן? צריך לפרנס את המשפחה.
כן, אז בעצם כשזה משהו שהוא לא חשוב לנו, אנחנו לא נתעורר.
מעניין. אבל מה מודד, זאת אומרת, צריך איזשהו מנגנון שממש כמו שעון?
אלו החלבונים, הם מדויקים מאוד. מדויקים.
תקשיבי, הגוף לא מפסיק להפתיע.
כן, זה מדהים.
מה זה? מנגנון ביולוגי. הרי ידוע שמנגנונים ביולוגיים הם מגילים, הם מטפטפים, הם לא סדורים כמו מנגנון אלקטרוני. ובכל זאת הם מפתיעים אותנו בדיוק וביעילות.
זה מדהים, והתחום של שעונים ביולוגיים יחסית לא היה צריך להיכנס לדברים המגילים והמטפטפים כדי ללמוד אותו, וזה אחת הסיבות שהתחילו לחקור אותו יחסית מוקדם, כי הוא... זה משהו שאתה רואה. למעשה, מי שגילה את השעון הביולוגי היה בכלל פיזיקאי שגידל צמח מימוזה במשרד שלו.
מימוזה זה צמח מוקום, מה שנפתח
זה
ונסגר?
כמו על, כן. בדיוק, כמו אל תיגע בי. כן. והוא סוגר את העלים שלו בלילה ופותח אותם ביום. ומה שהוא פתאום שם לב זה שכשהוא נשאר לעבוד שעות מאוחרות במשרד שלו בלילה, והאור דולק, הצמח עדיין סוגר את העלים שלו.
זה, זאת אומרת שהוא סופר במותק יוד... מאור.
ומשהו, בדיוק, וואו. ומה שהוא אמר זה שהצמח במרכאות יודע שעכשיו לילה והוא צריך לסגור את העלים. זה לא בתגובה לחושך. וזה בעצם, הוא היה בעצם הראשון שתיאר איזשהו מנגנון, או שיער שיש איזשהו מנגנון ספירת זמן פנימי, ומה שהוא ניסה לעשות זה להחזיק את הצמחים האלה בתנאים קבועים לחלוטין, כדי לראות אם הם ממשיכים לפתוח ולסגור את העלים, והם אכן המשיכו לפתוח ולסגור את העלים. וזה בעצם
זאת אומרת שיש להם משהו שסופר את הזמן, משהו פנימי.
נכון.
וזה לא בהכרח פונקציה של אור, או גורם חיצוני.
זה בדיוק העניין, זה לא תגובה לתנאי הסביבה, אלא משהו פנימי שאומר להם מה נכון לעשות עכשיו מבחינה הישרדותית.
טוב, אנחנו נעצור כאן, נדבר מעט על חיידקים במעיים ועל הקשר המסקרן להיריון, ואז נשוב לדבר על שעונים ביולוגיים, כי יש הרבה תתי עניינים שאפשר לשאול עליו.
אפילו בהקשר של הריון, אני אספר לך אחר
גם
כך.
גם בקשר להיריון, מי היה מאמין? שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם יש קשר בין אוכלוסיית החיידקים הטובים במעיים לבין ההיריון שלנו? כן, לפי מדענים מאוניברסיטת בר אילן, לפי החוקרים שם, אחד מסוגי החיידקים במעיים מתרבה מאוד בשליש האחרון של ההיריון, ובמקביל עולה רמתו של הורמון מסוים שקשור למניעת לידה מוקדמת. קצת מסובך, מיד נבין. לא ברור אם ההורמון גורם להתפתחות החיידקים או שלהפך. החיידקים מעלים את רמתו של ההורמון, מה הסיבה ומה התוצאה, ככל שאני מבין, מיד נדבר עם דוקטור עמרי קורן שכבר נמצא איתנו על הקו, אבל השאלה היא, האם עיבוי אוכלוסיית החיידקים, זה, או טיפול פרוביוטי בכלל, עשוי למנוע לידה מוקדמת? המחקר נערך על ידי דוקטור עמרי קורן מהפקולטה לרפואה, ופרופסור יורם לוזון מהמחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, לצד חוקרים מבית החולים ביילינסון, ומאמר על כך התפרסם בכתב העת המדעי סל ריפורט, כתבה על כך פורסמה בעיתון הארץ, ואנחנו רוצים להבין את מהות המחקר ואת הקשר בין אוכלוסיית החיידקים הטובים במים לבין הריון, לבין ההורמון שרמתו קשורה למניעת לידה מוקדמת. שלום למומחה הבינלאומי למיקרוביום מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת, דוקטור עמרי קורן, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו קצת הולעתנו בהרבה מושגים, אז אתה תעשה לנו סדר ברשותך, וננסה להבין מה בעצם גיליתם.
אוקיי, אז אנחנו, במעבדה שלי אנחנו חוקרים את אוכלוסיית חיידקי המעיים, שנקראת המיקרוביום. בעצם כל אחד מאיתנו סוחב משהו כמו 2 קילוגרם של חיידקים איתו. אנחנו יודעים שהחיידקים האלה משתנים בכל המצבים, בעיקר במצבי מחלה, ובעיקר במצבים שקשורים בהשמנה. אצלנו בחרנו להתמקד דווקא בהשמנה שהיא לא כתוצאה ממחלה, אלא כתוצאה מתהליך ביולוגי, וזה ההיריון. וכבר מספר שנים אנחנו חוקרים שינויים באוכלוסיות החיידקים במהלך ההיריון, איך הן משפיעות על האישה עצמה, וגם איך הן משפיעות על התפתחות העובר, ולאחר מכן איך הן מועברות לתינוק שנולד, ומשפיעות על בריאותו בתחילת החיים.
טוב, אז טוב, אלה הרבה שאלות, אבל בהכרח החיידקים האלה הם אלה שגורמים? בוא נדבר לרגע על השמנה שהיא לא הריון. זה משהו שהוא תולדה, זה משהו שגורם, זאת אומרת, מה הסיבה ומה התוצאה?
זאת שאלה מיליון דולר שכולנו מנסים לענות עליה. אנחנו כן יודעים אבל שבאמצעות העברה של חיידקים, למשל מאדם שמן ומאדם רזה, לחיית מודל, אנחנו יכולים להעביר את ההשמנה. זאת אומרת, עכבר שמקבל חיידקים מאדם שמן יעלה יותר במשקל מעכבר שמקבל חיידקים מאדם רזה. ועל אותו משקל גם עכבר שיקבל חיידקים מאישה בשליש השלישי של ההיריון שלה ועכבר שיקבל חיידקים מאישה בשליש הראשון שלה, זה שקיבל מהשליש השלישי יעלה יותר במשקל ויפתח תגובה דלקתית כמו שאנחנו רואים בהיריון. זאת אומרת שלחיידקים יש איזשהו השפעה על תהליך ההיריון.
טוב, מאוד מסקרן. איך החיידקים משפיעים על תהליך ההיריון?
אז לדעתנו, כרגע מה שאנחנו רואים זה שעד לא מזמן, לא כך הבנו איך זה קורה, אבל החיידקים איכשהו מפעילים את מערכת החיסון, וכתוצאה מכך, למשל, יש העלאה במשקל. היום אנחנו מתחילים להבין, וזה בעצם השלב הראשון שפרסמנו, הוא שחיידקים יכולים לחוש בהורמונים שלנו, של המאכסנים, בין אם זה אישה בהיריון, בין אם זה עכברה בהיריון, יש אוכלוסיות של חיידקים שיכולות לחוש בהורמונים, לקלוט את המצב הזה, להגיב ולהתחיל לגדול יותר מהר.
נשמע מדהים. אני מנסה להבין את הקשר בין החיידקים האלה לבין הורמון, שעל פי מה שפרסמתם קשור אולי למניעת לידה מוקדמת.
כן, אז פה בעצם אנחנו כבר מחברים כמה מחקרים כן. שונים שנעשו על ידי חוקרים אחרים. יש מחקר שמראה, זה בעצם טיפול ידוע, שעל מנת למנוע לידה מוקדמת או על מנת לעכב לידה, נותנים פרוגסטרון, שזה הורמון שעולה לאורך כל ההיריון. יש מחקרים שהראו שבלידות מוקדמות יש מחסור בחיידק מסוים. ומה שאנחנו גילינו זה בעצם החיבור בין השניים, זה חיבור ש... אם אני נותן פרוגסטרון או עלייה טבעית בפרוגסטרון, גוררת אחריה מיד עלייה ברמה של אותו החיידק, בין אם זה אישה, בין אם זה בהכברה, בין אם זה בדימוי הריון, זאת אומרת שאני רק לוקח חיית מודל ונותן לפרוגסטרון, החיידק הזה יעלה. אותה מידה, גם אם אני אחשיף פרוגסטרון לתרבית חיידקים שנלקחה מהכברה, אותו החיידק יעלה. עכשיו, מה שמאוד מיוחד בחיידק הזה, זה שמעבר לעובדה שהוא נמצא בקשר ללידה מוקדמת, הוא חיידק גם שחייב להיות בתינוקות יונקים. כי החיידק הזה, אותו ביפידובקטריום, הוא החיידק שיודע לפרק סוכרים בחלב האם. ומה שאנחנו חושבים בעצם, זה שאיכשהו גוף האישה מכין את אוכלוסיית החיידקים למעבר לדור הבא, על מנת שהדור הבא יצא לעולם מאוכלס באוכלוסיית חיידקים, שתאפשר לו מיד להתחיל לקבל את התזונה הנכונה.
ואיך התינוק מקבל את אוכלוסיית החיידקים? זאת אומרת, איך מתבצע המעבר הזה?
אז המעבר המרכזי הוא במעבר בתעלת הלידה. ברגע שהתינוק עובר בתעלת הלידה, הוא מכוסה בחיידקים, לאחר מכן יש את כל שלב ההנקה שבו יש מגע מהאור, וכמובן כל מה שהוא נחשף אליו בסביבה הרי מלא חיידקים, ועל ידי כך הוא מקבלים אכלוס נורמלי של תינוק.
זאת אומרת שתינוק שלא נולד, שנולד למשל באמצעות ניתוח קיסרי, אז מה, הוא לא מקבל את אוכלוסיית החיידקים?
אז... אז זאת שאלה שאנחנו שואלים המון, ואנחנו רואים באמת שתינוקות שנולדים בניתוח קיסרי, מתחילים את החיים עם אוכלוסיית חיידקים שונה. הם מתחילים את החיים עם אוכלוסיית חיידקים שיותר דומה לאור שלהם, למיקרוביום האורי שלהם, מאשר למיקרוביום הנרתיקי שלהם. נשאלת השאלה, ויש המון מחקרים שרצים על זה עכשיו, האם בגיל 15 זה הגורם לכך שאותם תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי, נמצאים בסיכון גבוה יותר להשמנת יתר, לאלרגיות, לאסתמה, ומשרד הבריאות האמריקאי משקיע המון כספים מהם בסיפור הזה. אנחנו לא רואים השפעות רחוקות טווח של ניתוח קיסרי מבחינה חיידקית. זאת אומרת, לאחר מספר שבועות, מבחינת מה שאנחנו רואים במעבדה, זה שאותם תינוקות כבר שווה ערך לתינוקות שנולדו בלידה רגילה, ומה שמאוד משנה בעצם זה התזונה, בין אם זה חלב אם או פורמולה.
טוב, אנחנו מותקפים בהרבה שאלות כרגע, הנושא מן הסתם מעורר הרבה עניין, ואחת השאלות היא, מה החיידקים האלה עושים במעיים שלנו? זאת אומרת, אולי לא מבינים ממש את הקשר של החיידקים להשמנה, מבינים שיש קשר וכו', אבל מה הם עושים אצלנו במערכת העיכול, במעיים?
אז הדבר המרכזי זה פירוק חומרי מזון שאנחנו לא יודעים לפרק, והתססה שלהם במעי הגס, למה שנקרא חומצות שומן קצרות. חומצות שומן האלה מאוד מאוד חשובות גם לחיזוק מערכת החיסון, גם לתפקוד תקין למשל של מערכת העצבים, ונקשרות בהמון תהליכים חיוביים בגוף. אז התפקיד המרכזי שלהם הוא פירוק נוטריאנטים. אנחנו יודעים למשל שבשנתיים הראשונות לחיים, החיידקים האלה נמצאים באינטראקציה מאוד מאוד צמודה למערכת החיסון, ובעצם עוזרים לחנך אותה, על מנת שהיא לא תגיב כנגד כל חיידק שהיא פוגשת, כי הרי יש חיידקים שנמצאים בנו, ואנחנו לא רוצים שהחום יעלה כל פעם שנתקלת בחיידק שנמצא בנו. אנחנו יודעים גם שאותה אוכלוסיית חיידקים תופסת מקומות במערכת העיכול, ולא נותנת לחיידקים אחרים להתיישב, כמו בדוגמה התוכנית שהייתה לכם בעבר, על השתלות צואה. שזה בעצם מה שעושים, ממלאים את החיידקים מחדש. ואנחנו מבינים היום שבעצם חיידקים גם יודעים כנראה לייצר הורמונים וויטמינים שאנחנו יודעים לחוש בהם. אז זה כבר השלב הבא.
והכותרת של המחקר הזה היא שחיידקי המעיים, בעיקר הגילוי המשמעותי הוא שהאוכלוסייה של חיידקי המעיים היא גדלה מאוד במהלך השליש האחרון של ההיריון, נכון?
מכאן כן, הבדיקה. כתוצאה מהורמון. זאת אומרת, זה אחת הפעם הראשונות שמראים שחיידקים מגיבים להורמונים לא שלהם.
וואו. טוב, זה אכן מסקרן. תודה רבה לך, דוקטור עמרי קורן, על השיחה הזאת.
לך.
תודה רבה לכם.
טוב.
ואנחנו חוזרים לפרופסור נוגה קורנפלד שור. אנחנו מנסים לראות מתי את תעזבי את האולפן בזעם, כשהשעון הזה יחרפן אותך. אין לי מושג מדעי.
האמת שזה מעלה זיכרונות טובים.
באמת זיכרונות. יש עוד משהו מהערוץ אחת של פעם, או שבזה זה נגמר? אוקיי, טוב, די-ג'יי מקלר. ישלוף מהארכיון שבה הוא נמצא, בין סלילים של 8 מילימטר. טוב, אנחנו חוזרים לשעון הביולוגי, אנחנו מדברים על יום השעון הביולוגי הבינלאומי, מנגנון מופלא שהסברת לנו, אני באופן אישי לראשונה מבין שהכוונה היא לכך שאכן משהו קורה שם בין ה-DNA שלנו בכל תא לבין אותו, ה-DNA שלנו מכיל ספרייה, מתכונים שאפשר על פיהם להכין חלבונים, ואכן החלבונים נוצרים וכולי, וזה רק חלק מהמנגנון המופלא של שעון ביולוגי.
נכון.
כנראה שהוא כנראה מאוד חשוב, כי אם עושים את הפעולה הזו, זאת אומרת, זו פעולה שהיא לא קלה.
נכון, אז אחד באמת חלק מה-DNA, החלבונים שהוא מקודד, הם חלבונים של יצירה של שעון לספירת זמן. רציתי להגיד בהקשר של השיחה הקודמת על הריון,
כן.
שלידה היא דוגמה נהדרת לחשיבות של השעון, כי לידה צריכה להתרחש בזמן שאנחנו נמצאים במקום בטוח.
כן, יש, זה לא סתם הגוף, מתישהו רולטה בגוף?
אז באנו שאנחנו פעילי יום, ובמשך היום אנחנו יכולים להיות בחוץ ורחוק מהבית המוגן שלנו. בדרך כלל הצירים מתחילים בשעות הלילה, והלידה מתרחשת לפנות בוקר. יש יחסית מעט לידות שבמהלך היום, ובבעלי חיים שהם פעילי לילה זה הפוך. כדי שכשהלידה תתרחש, האמא והילוד לא יהיו חשופים למשל לטריפה או לקור, שיהיו סביבם בני המשפחה שיכולים לעזור להם, לטפל בהם, להביא להם אוכל אחרי הלידה. אז אפילו בדבר הזה, כשאנחנו
לא
בודקים...
קודם כל אני נדמה מהעובדה שזה לא שרירותי. לא, פתאום.
לא, זה, אז גם זה, זה משהו
שהוא... יש משמעות אבולוציונית נכון. לשעה שבה אתה נכון. יולד.
שהלידה מתחילה, בעצם אתה צריך להיות קרוב לבית, קרוב למקום המוגן והבטוח, וששם אתה יכול לקבל עזרה. וזה בדרך כלל מתחיל בלילה. גם היום בבני האדם, למרות שאנחנו חיים בסביבה מודרנית, שכביכול אין עם זה שום בעיה, עדיין הדבר הזה הוא מאוד מאוד חזק, כי המשמעות מבחינת ההישרדות של התינוק היא גדולה. זה לא משהו שאנחנו איבדנו.
זאת אומרת שמה שהגוף יכול לעכב במרכאות או לא במרכאות לידה, אם הוא מרגיש שהמקום הוא לא בטוח, או הזמן הוא לא נכון?
הוא לא מעכב,
זה פשוט מסומכן עם מה שצריך, כן. וואו. טוב, לא דיברנו על... אנחנו מדברים על שעון ביולוגי, אנחנו כולנו חובבי שעונים, שעוני יוקרה, ממי איתנו לא הולך עם רולקסים, ורינת, את עמוסה בשעונים, לא, אני צוחק, אבל איפה הוא נמצא אצלנו בגוף?
אז ביונקים באופן כללי, השעון נמצא בבסיס של המוח, בתוך אזור שנקרא היפותלמוס. עצבי הראייה שלנו, עין ימין הולכת לקורטקס הוויזואלי השמאלי, ועין שמאל הולכת לאזור הימני של המוח, כך שנוצרת לנו הצלבות של עצבי הראייה. כן. ובדיוק מעל ההצלבות של עצבי הראייה, יש שני גרעינים קטנים, שהם השעון המרכזי. הם נקראים בלטינית השעון, הגרעינים שנמצאים מעל הצלבות עצבי הראייה, שזה הסופרה חייזמטיק נוקלוס, או בקיצור SCN.
אף אדם לא יוכל לחזור על זה לעולם, כולל את, אני משער.
כן, וזה פשוט נמצא שם, ואנחנו יודעים שזה שם, כי ניסויים יחסית מוקדמים הראו שכשהורסים את האזורים, את שני הגרעינים האלה, בעצם החיה מפסיקה להיות ריתמית. יש מקטעים של שינה וערות ואכילה, אבל הכל... נראה אחיד לגמרי ומאוד מקוטע.
אני אשאל שאלה שחבריי הביולוגים ודאי יחסו עליי, למה? אני יודע שאי אפשר לשאול את השאלה הזו, אבל מה הרווח שלנו מכך שהשעון נמצא שם?
למה הוא נמצא? הוא נמצא במוח כי המוח בעצם שולט לנו על כל הגוף. הוא קרוב למשל לבלוטת הפינאל, והפינאל מפרישה את ההורמון מלטונין. אז יש קשר... עצבי בין ה-SCN, השעון, לבין בלוטת הפינאל, שגורם לה להפריש למשל מלטונין רק בלילה. והמלטונין הזה הוא הורמון שאחר כך מופרש לכל הגוף, ובעצם נותן אינפורמציה לכל התאים בגוף, מה השעה שמראה השעון המרכזי, למשל. או דרך מנגנונים עצביים, או דרך ההיפופיזה. בעצם ככה הכי קל להעביר אינפורמציה לכל הגוף, לגבי מה השעה הנכונה, ולסנחרן את כל התאים בגוף.
נשמע שזה מנגנון מאוד מורכב וחשוב, וכמו כל מנגנון מורכב וחשוב, יש בעיות איתו. יש אנשים שיש להם כן, בעיות לגמרי. עם השעון הביולוגי?
כן.
יש מחלות
שקשורות לשעון הביולוגי. נקודה חשובה בדבר הזה, כן. היא שאמרתי לך בהתחלה, שלריתמוס הזה קוראים ריתמוס צירקדי, שהוא בערך כן. יממה. אבל כולנו חיים בסביבה של 24 שעות. וזה אומר שאם למשל השעון שלך, כמו השעונים שהיו פעם, שהיו שעונים מפגרים וממהרים, והיינו צריכים לכוון אותם כל יום. הקצת
אותי לשעון.
אז שהיו צריכים לכוון אותם כל יום. אז אם השעון שלך סופר 24 וחצי שעות כל יממה, אז לאט לאט הוא יתרחק מהיממה האמיתית.
נכון.
וזה אומר שהשעון הפנימי שלנו צריך להיות מסונכרן יומיומית לסביבה של 24 שעות.
אז אם זה לא כך, אז מה עושים?
זה נעשה.
איך?
וזה נעשה על ידי חשיפה לאור. זאת אומרת, כשאנחנו נחשפים לאור...
זה הפיינטיונינג של הזה?
הפיינטיונינג זה אור.
וואו.
שזה נקודה קריטית נורא בכל הנושא של המחקר של השעון הביולוגי, בעיקר עכשיו כשאנחנו בסביבה מודרנית ומשתמשים בתאורה מלאכותית.
כן, אנחנו עוד נגיע ללכלך על המודרנה.
אבל אני רוצה לחזור למחלות.
כן.
אז למשל, יש אנשים שיש להם בעיה בקליטת האור והעברה שלו, לא דווקא עיוורים. יכול להיות אנשים רואים, אבל שיש להם בעיה בקליטת האור והעברה שלו לשעון הביולוגי.
כן.
ואז הם פשוט יהיו במצב, אנחנו קוראים לזה ריצה חופשית של השעון, ששום דבר לא עושה לו את הפיינטיונינג הזה. ואז כל יום הם ילכו לישון יותר ויותר מאוחר, ויקומו יותר ויותר מאוחר, ויש אנשים שמתפקדים ככה כל החיים
די.
שלהם. ואותם צריך לנסות ולסנחרן, הרבה פעמים תרופתית, על ידי זה שנותנים להם מלטונין, למשל, בערב, כדי שירדמו. יש כאלה שאי אפשר.
שזה תחליף להורמון שאמור לטפטף באופן טבעי מהמוח.
כן, שאמור לטפטף באופן טבעי מהמוח בלילה. אז יש אנשים שהם לא מסונכרנים בכלל, יש אנשים שהשעון שלהם לא עובד, ויש גם העובדה שהשעון הוא לא בדיוק 24 שעות, והמשך של השעון הפנימי, הוא שונה בין אדם לאדם, בעצם לא מסתכמת בזה, ההשפעה שלו לא מסתכמת בזה שאנחנו מסדרים את כולם, מסנכרנים את כולם ל-24 שעות, אלא יש לזה השפעה על התפקוד היומיומי שלנו. מי שהשעון הפנימי שלו הוא קצר, יהיה מה שאנחנו קוראים טיפוס בוקר.
או, זו השאלה בדיוק שרציתי בדיוק. לשאול אותך. האם יש דבר כזה, כן, אנשי בוקר ואנשי
כן.
לילה?
אז זה בדיוק. מי שיש לו השאלה היא כמה רחוק אתה מ-24 שעות מבחינת השעון הפנימי שלך.
וואו.
מי שיש לו שעון פנימי קצר יהיה טיפוס בוקר, מי שיש לו שעון פנימי ארוך יהיה טיפוס ערב. וכשזה נעשה מאוד מאוד קיצוני, אנחנו כבר קוראים לזה מחלה. אז יש Advanced Sleep Disorder ו-Delayed Sleep Disorder.
וואו.
אבל באמצע יש לנו פיזור נורמלי של האוכלוסייה, וזה אגב נקבע גנטית. זאת אומרת שאם ההורים שלך שניהם היו טיפוסי בוקר,
כן.
אז אתה תהיה טיפוס בוקר, אבל יכול להיות... זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו בצורה מאוד משמעותית.
עכשיו, שאלה, את אומרת שהשעון הפנימי שלנו לא סופר בדיוק 24 שעות, והמציאות סביבנו היא כן סוג של 24 שעות. אז האם זה לא מעיד, הנה מסקנה חד-חד ערכית, שאנחנו לא נוצרנו כאן, אלא בכוכב לכת רחוק, חייזרים?
אנחנו סביב ממוצע של 24 שעות. זאת אומרת שרוב
האוכלוסייה...
כן, ביאסתי את התיאוריה.
אוקיי, בסדר.
Two American scientists are lost in the swirling maze of past and future ages during the first experiments on America's greatest and most secret project, the Time Tower.
האם את מזהה את התוכנית, פרופסור נוגה קרונפילד שור?
מזהה, מזהה זה, אבל מסגיר כמה טלוויזיה ראיתי כשהייתי.
מה היה עוד לעשות? היה רק טלוויזיה. היום כבר יש טלוויזיה, הפכה להיות הגירוי הפחות מגניט. טוב, אנחנו רוצים לעבור למסע בזמן ולשאול את השאלה מתי ממלכת יהודה התפשטה והפכה למשמעותית. מיד נבין מהי ממלכת יהודה. הוויכוח בין החוקרים לא נגמר ועובר דרך מאיץ חלקיקים וגלעינים של זיתים. חומה גדולה שנמצאה בתל לחיש מציתה מחדש את הוויכוח, שהוא בין היתר ויכוח על מהימנות המקרא, כך פורסם בעיתון הארץ. שימו לב, דגימות גלעינים שנמצאו באזור רצפת החומה שנמצאה שם, נשלחו לבדיקה במאיץ חלקיקים באוקספורד. ועל פי התוצאה, החומה הוקמה בסביבות שנת 920 לפני הספירה, תקופת שלטונו של רחבעם, בנו של שלמה ונכדו של דוד. לפי החוקרים האוניברסיטה העברית, הדבר מחזק את הטענה שממלכת יהודה התפשטה והפכה למשמעותית הרבה יותר מוקדם ממה שחשבו. שלום לראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור יוסי גרפינקל. שלום לך.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
אז בוא למד אותנו, ובוא צא מנקודת הנחה שאנחנו לא יודעים כלום ברשותך, על מה שהיה בעבר, מהי ממלכת דוד, מהי ממלכת יהודה, ישראל, מה היה שם?
הנתונים היחידים שיש לנו שמאירים את התקופות האלה זה התנ"ך. התנ"ך אומר שקם לנו דוד והקים ממלכה גדולה, הבן שלו שלמה המשיך במסורת הזאת ובנה את המקדש, ולאחר מכן הממלכה התפצלה ונהיו שתי ממלכות, ממלכת ישראל בצפון וממלכת יהודה בדרום.
ממלכות שאין ביניהן קשר, שאין אויבות, מה היה היחס ביניהן?
לפי המסורת המקראית, היו תקופות של שיתוף פעולה, והיו תקופות של מלחמות ביניהם. כך שהדברים לא היו תמיד, בוא נגיד, על מי מנוחות.
זאת אומרת שאנחנו לא... הגדולה... אז רגע לפני השאלה הגדולה, אנחנו לא מאז ומעולם היינו עם אחד ומאוחד ומלוכד.
תראה מה, הסיפור מתחיל עם 12 שבטים, אז כל שבט
יש לו כבר צודק,
את האג'נדה שלו מן הסתם.
אוקיי, אז הנה השאלה, בבקשה, שרצית להעלות.
אבל השאלה הגדולה היא, עד כמה המסורת המקראית היא נכונה מבחינה היסטורית? האם התנ"ך הוא ספר תיאולוגיה שמלמד אותנו איך להתנהג ואיך לחיות ובמה להאמין, או שהאם התנ"ך יש בו גם זיכרונות היסטוריים? האם באמת דוד הוא דמות היסטורית? האם באמת שלמה בנה מקדש? האם באמת רחבעם ביצר ביהודה 15 ערים כמו שכתוב בתנ"ך? זאת השאלה שעליה מתווכחים. יש אסכולה או יש חוקרים שמקבלים את המסורת המקראית כמשקפת זיכרון היסטורי. ויש חוקרים שאומרים, לא, הכל אגדות, אנחנו לא מאמינים לשום דבר. תוכיחו לנו שהיה דוד. תוכיחו לנו ששלמה בנה את בית המקדש. תוכיחו לנו שהיה רחבעם.
ומה, יש הוכחות? זאת אומרת, יש סימוכין היסטוריים, ארכיאולוגיים למה שקורה שם? אני משער שגם תלוי בתקופה וכו'.
אז פה נכנסת הארכיאולוגיה שיכולה להעיר מסורות שמוזכרות בתנ"ך.
כן.
עכשיו, על דוד באמת כמעט לא ידעו שום דבר בממצא הארכיאולוגי ביהודה, עד שחפרתי לפני בערך 12 שנים בחירבת קייפה, אתר שנמצא בעמק האלה, במקרה במקום שבו דוד הרג את גוליאת, אבל זה רק במקרה. ושם באמת מצאנו עיר מבוצרת עם חומות, עם שערים, עם מבנים אדמיניסטרטיביים, מבני ציבור גדולים, עם כתובות, ובאמת פעם ראשונה שממלכת דוד קיבלה איזה אחיזה במציאות. עד אז לא היה כלום. אבל זה בקשר לדוד. וקייפה נמצאת יום הליכה מירושלים. השאלה איך הממלכה, ממלכת יהודה, הלכה והתפשטה. מה קרה אחרי עוד 80 שנה? ופה נכנס הסיפור על רחבעם. יש סיפור כן. שרחבעם ביצר 15 ערים. כמה ערים באזור חברון, כמה ערים באזור בית שמש, ועוד בשפלה עד לחיש. והשאלה הגדולה, אם המסורת הזאת היא נכונה מבחינה היסטורית, יש פה זיכרון היסטורי, או שזה איזה המצאה שהמציא אותה אחרי מאות שנים. שזה חלק מהחוקרים מציעים גם דבר כזה.
Okay.
אז אנחנו הלכנו ללחיש, לחפור, כדי לראות האם לחיש בוצרה בימי רחבעם. והשאלה הגדולה הייתה, איפה לחפור בלחיש? לחיש הוא תל גדול, חפו לפנינו כבר שלוש משלחות גדולות, חשובות מאוד, אבל הם לא מצאו נתונים מתקופת רחבעם. ולכן אני הסקתי שהעיר של רחבעם הייתה יותר קטנה. ואם היא יותר קטנה, צריך לדעת איפה לחפור באתר כדי למצוא אותה.
כן.
ואנחנו חפרנו בלחיש בפינה הצפונית-מזרחית. למה שם? כי זה קרוב למים, קרוב לדרך, קרוב לשדות הפוריים יותר. ובאמת באזור הזה מצאנו נתונים על שכבה מימי רחבעם, שכבה שלא הייתה מוכרת קודם בצורה ברורה.
וואו, ומה מצאתם שם בדיוק? זאת אומרת, מה הממצאים עצמם הפיזיים?
אז חפרנו לאורך השולי התל, מצאנו באמת שרידים של חומה לאורך 70 מטר, יש לנו צד אחד ועוד צד, ומצד היותר מערבי חפרנו 30-35 מטר מהחומה. חומת אבן גדולה, 3.5 מטר רוחב, והיא עומדת לגובה של 2 מטרים בקטעים שחפרנו אותה. במקום אחר צמודים אליה בתי מגורים, בתוך הבתי מגורים יש קרמיקה, זאת אומרת חרסים ועצמות בעלי חיים וממצאים שקשורים לתקופה, והכי הכי חשוב על הרצפות שניגשות לחומה, מצאנו גרעינים של זיתים.
שאלה הגרעינים שעל פי מה שפורסם, שלחתם לבחינה במאיץ חלקיקים.
נכון, יש שיטה שבודקים בשרידים של חומר אורגני את הריכוזים של האיזוטופים, פחמן 12, פחמן 14, והיחס ביניהם זה בעצם מין שעון כזה, שאומר לנו זה בין 2,000 שנה, זה בין 3,000 שנה או זה בין 20,000 שנה. והגרעינים האלה נותנים תוצאה שמתחילה ב-920 לפני הספירה.
אז מה זה אומר על הגרסה התנכית? זאת אומרת, יש התאמה או שלא?
במקרה הזה יש התאמה.
כן, אוקיי. טוב, אז הנה קיבלנו חיזוק לכך שהכל נכון.
בוא, לא הייתי אומר שהכל נכון.
תן לי להגזים את זה כדי לרצות חלק מהמאזן. תודה רבה לך, פרופ' יוסי גרפינקל, ראש המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. זה היה מרתק, תודה רבה. אז הנה, אנחנו עכשיו יודעים גם איך מודדים זמן, יש שעון פנימי או צירקדי גם בפחמן, האמת שתיארוך פחמני זה גם סוג של שעון, לא? כל השיטות האלה של התפרקות.
סוג של שעון, אבל לעומת השעונים הביולוגיים שהם שעונים מחזוריים, והם לא סופרים זמן מצטבר.
זה מעין טיימר יותר, נכון, את צודקת.
זה יותר טיימר, יש הבדל.
שעון אחר. את צודקת לגמרי, ואנחנו רוצים לעבור לדוקטור מיכל חמולותם, שהיא מומחית לחדשנות ברפואה, במסגרת הפינה, פינת החדשנות הרפואית שלנו, והנה השאלה שנעסוק בה, האם מכונות מסוגלות לחזק את הקשר בין הרופאים למטופלים? שלום לך, דוקטור מיכל חמולותם.
שלום, שבוע טוב.
מכונות מחזקות את הקשר בין רופאים למטופלים, או שההפך?
זו שאלה נהדרת. באמת יצא עכשיו ספר חדש, שנקרא Deep Medicine, שזה משחק עם רפואה ו-Deep Learning, שזה סוג של אינטליגנציה מלאכותית שמוזנת מלמידה עמוקה.
כן.
שהמחבר שלו, שהוא באמת אחד ההורים והעצומים בתחום, אריק טופול האמריקאי, הוא מאוד אופטימי, הוא אומר, רגע, המפץ הגדול הזה שאנחנו רואים של בינה מלאכותית, של בוטים, של רובוטים שנכנס לרפואה, יש לו פוטנציאל מאוד גדול, כי הוא בעצם יכול לחזק את הקשר רופא מטופל, את אותו הקשר הטיפולי שבעצם ב-20-30 שנה האחרונות הלך ונעלם, דווקא בגלל אותן טכנולוגיות. הרי לפני 20-30 שנה, הרופא היה, נאמר, יש לו רבע שעה להקדיש למטופל, בהנחת עבודה אופטימית, לפעמים לצערי זה הרבה פחות, אז הוא היה צריך להקדיש 2.5 דקות לתיעוד, הוא היה כותב בכתב יד, והיה לו עדיין את החלק הארי של הזמן להקשיב למטופל, לשאול שאלות, לחשוב ולהציע חלופות, וכמובן להסביר למטופל את ההבחנה ואת הטיפול. ומה שקרה עם השנים, ככל שהרשומה הרפואית...
רגע, את נקטעת לנו?
שומע?
לא, עכשיו כן. אנחנו שומעים אותך, כן.
מה שקרה לאורך השנים, התפתחה.
טכנולוגיה, טוב, אנחנו מדברים על חדשנות רפואית, והנה אנחנו נופלים בחדשנות תקשורתית. הקו משובש, הנה. האם נצליח לחלץ ממך את הקשר באמת בין השימוש ברובוטים?
אז מה שטופול טוען, אופטימי, הוא טוען שהזמן הזה שנלקח לרופאים, כי הם צריכים לשבת ולקודד במחשב רשימה של סימפטומים והבחנות וכולי, הזמן הזה יוחזר להם, כי בעצם בינה מלאכותית תוכל לעזור להם, היא לא תחליף אותם בשום דרך, אבל היא תוכל לעזור להם בהרבה מאוד דברים. החל מזה שבינות מלאכותיות יוכלו לסייע בפענוחים של צילומים, של סיטי, של MRI, דרך זה שכל דבר שהוא בעצם נתונים, הפרעת קצב, אנחנו כבר רואים את השעון החדש של אפל, שאמור להבחין פרפור, פרוסדורי, פגיעות של סכרת בעין, זאת אומרת, הרבה מאוד זמן שרופאים שהולך לתקות בדאטה, נוכל עכשיו לחזור חזרה למטופל, ובעצם לחזק את הקשר. זאת הטענה האופטימית בבסיס הספטור.
אז אנחנו נעצור כאן, נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות ברפואה. אז כן, בזכות הבינה המלאכותית, נרוויח שוב את הזמן שנלקח מאיתנו. אז שוב תודה לך על הדברים האלה. אנחנו מתכוונים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. אנחנו חוזרים לפרופסור נוגה קרומפלד-צ'ור, ראש בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מוזיאון הטבע על שם שטיינארט. רגע לפני שנסיים את השעה הראשונה, טוב, יש הרבה מאוד שאלות שלא עסקנו בהן בכל מה שקשור לשעונים ביולוגיים. האם הם בכל זאת, הם כן מושפעים מתאורה ותנאים חיצוניים, נכון? אמרנו
נכון.
שיש לנו איזשהו שעון שסופר את הזמן, אבל כן יש משמעות למסכי הלד שאני בוהה בהם.
לגמרי. לא רק מסכי הלד, אלא גם שימוש בתאורה מלאכותית.
כן.
כי במהלך האבולוציה, אור היה סימן מאוד מהימן לזה שיום. חושך יכול להיות לנו גם בלילה, אבל אין... חושך יכול להיות לנו גם ביום, אבל
נכון.
אין אור בלילה. האור היחיד שיש לנו בלילה זה או ירח, שהעצמה שלו מאוד נמוכה ולא משפיעה על השעון, או ברקים שהמשך שלהם הוא מאוד מאוד קצר, ולכן הם לא משפיעים על השעון. זאת אומרת שברגע שיש אור,
מעניין.
אין טעות, זה יום. והשעון שלנו בנוי בצורה כזאת, שהוא מתייחס לאור בתור סימן מהימן מוחלט. וברגע שאנחנו נחשפים לאור בלילה, זה, אנחנו מבלבלים את השעון שלנו.
שעושים לתרנגולות באלולים כאלה?
נכון,
אז זה... שגיע להם את השעונים?
אז
בתרנגולות... זה מה שאנחנו עושים לנו.
זה מה שאנחנו עושים לנו בצורה לא מכוונת, ולתרנגולות אנחנו עושים את זה בצורה מכוונת. אנחנו נדבר בהמשך אולי על שעונים עונתיים. מה שאנחנו מנסים לגרום להם לחשוב, זה שכל הזמן קיץ, כי חושפים אותם לאור ארוך.
יש גם... מעניין. כן. אנחנו יודעים באיזה עונה אנחנו נמצאים?
נכון, אנחנו יודעים לפי משך שעות האור, לא רק באיזה עונה אנחנו נמצאים, אלא גם לאן אנחנו מתקדמים. למשל, כל מי שיש לו כלב או חתול יודע שעכשיו כל הבית מתמלא בסערות. למה? כי הם מחליפים פרווה מהפרווה החמה והאבה שהייתה להם בחורף, לפרווה שתתאים יותר לקיץ. והדבר הזה צריך לעשות בהכנה לעונה ולא בתגובה לעונה, כי אם לא יגדלו למשל פרווה חמה ואהבה לקראת החורף וירד פתאום שלג, אין להם זמן לגדל פרווה. כן. אתה צריך להיות מוכן מראש.
וואו.
אז באותה מידה, גם רבייה מתוזמנת בצורה עונתית, ובגלל שתרנגולות מתרבות בקיץ, אנחנו מחזיקים אותם ביום ארוך. ויש עוד הרבה דברים מעניינים על ה...
לא, מאוד מעניין, אבל זה אומר שמה כשאנחנו משתמשים בתאורה פלורסנטית,
אנחנו, כן.
תאורה שהיא, באופן כללי בתאורה, ואני יודע שיש לפלורסנטים עוד איכויות במרכאות שהן לא מי יודע מה טובות, אבל התאורה היא מה מבלבלת אותנו, המהפכה?
היא מבלבלת, כן, היא בעצם מבלבלת את השעון, היא לא נותנת לנו להסתנכרן לסביבה בצורה מיטבית, ויש עוד נקודה מאוד משמעותית, שתאורה מפסיקה מיידית את ההפרשה של המלטונין, של הורמון החושך. ולזה יש הרבה מאוד השלכות בריאותיות ומבחינת הסינכרון שלנו לסביבה, אבל גם הרבה מאוד בחינות אחרות.
אז כשאני בוהה במסך לפני שאני הולך לישון, במסך של טאבלט וכולי או טלפון,
אתה בעצם מפסיק את ההפרשה של מלטונין.
די.
בהרבה מאוד מכשירים אלקטרונים היום יש אפשרות לבחור במצב לילה.
נכון.
המצב, נכון, מצב לילה הוא מצב...
כחול כזה, כן.
בדיוק, כי השעון שלנו הכי רגיש לאור הכחול, אז זה קצת משפר את המצב אם אנחנו שמים את זה על מצב לילה, אבל עדיין, ברגע שאנחנו נחשפים, מה שאנחנו עושים זה בעצם מקרינים את העיניים שלנו באור. כי כשאנחנו קוראים, אנחנו שמים את המכשיר מול העיניים, ובעצם מונעים את ההפרשה של המלטונין ומקשים על עצמנו להירדם.
לא מכך, כך קראו לזה בתקשורת, קבוצת אנשים ש... טוענת שהאקונומיקה התעשייתית היא תרופה. אפשר להקים הרבה כתות לפי הרבה מאוד חומרי ניקוי. זאת אומרת, הארון שלנו פתוח. אני לא בטוח שזה הדבר... אני בטוח שזה לא הדבר הנכון לעשות. טוב, מיד נרחיב בעניין הזה. האורך שלנו רז חסון, המפיקים עם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עודי.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. בשבוע שעבר נדהמנו לשמוע על קבוצת אנשים שמנסה לשכנע את הציבור ששתיית אקונומיקה תעשייתית מרפא 95% מכלל המחלות בעולם, זה לא נכון ואף מזיק. לטענתם האקונומיקה בין היתר פותרת אוטיזם, מרפאת HIV, סוכרת, טרשת נפוצה. מדינות רבות בעולם אסרו על השימוש בחומר כטיפול רפואי. מיד דוקטור ארז גרטי יסביר לנו מדוע חומרי ניקוי הם לא תרופות, ואם אתם חולים שווה לכם ללכת לרופא. רצפז, לא תרופה, אקמול, כן. הנה, זאת דוגמה שאולי תמחיש לנו את ההבדל. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, היום שלל הענייני מדע וידע, וגם היום 28 באפריל, יום השעון הביולוגי הבינלאומי, יום שבו אנחנו עוסקים באחד מהמנגנונים המופלאים בטבע, שנמצא בבעלי חיים, בצמחים, והכי חשוב בנו, ומי שמספרת לנו על המנגנון המופלא הזה היא פרופסור נוגה קונפלד-שור, ראש בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהארט. ואנחנו עוסקים בעוד עניינים בשעה הזו. העורך שלנו רז חסון, המפיקים הם אלכסנדר לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. חוזרים לדבר על שעון ביולוגי עכשיו. זה עוד מבחן, האם את מזהה את התוכנית הזו, פרופסור נוגה קונפלד-שור?
את השיר, את השיר. האמת את התוכנית לא. שיר אני מזהה.
זה הפתיח של תוכנית.
זה לא.
קשור לבעלי חיים, תנח רמז, לכלב שעוזר לאנשים. אני משער שהגיבור הוא סדרה של כלבים דומים שהשתמשו בהם כדי לחכב בסדרה. כן, ידיד לעת שרה. טוב, אז בסדר, אבל את השיר את מזהה.
כנראה שאני מבוגרת מדי.
זהו, נכון, זה יפה. ממש את מבוגרת, אבל הגזמנו. הגזמנו כבר, אוקיי. טוב, אז בואי למי שמצטרף אלינו כרגע, אנחנו אחרי המבזק, שוב נזכיר מהו שעון ביולוגי, איכן הוא נמצא אצלנו, ואגב, אצל בעלי חיים ובצמחים, זה מעניין איפה הוא נמצא. אצלנו אנחנו יודעים, אוקיי, במוח וכולי, אבל איך זה עובד אצל צמחים ובעלי חיים?
בעלי חיים זה קצת הכללה גדולה מדי, כי זה תלוי
באיזה... תסלחי.
ביונקים, ביונקים בעצם זה בדיוק כמו אצלנו, נמצא בבסיס של ההיפותלמוס במוח, בבעלי חיים זה תלוי באיזה בעלי חיים. בחרקים למשל יש גוף שהוא גם בעצם דומה למוח שהוא, יש בו את השעון הביולוגי.
יש להם דגים, משהו שהוא כמו מוח, איזה מרכז שהם...
כן, בדגים למשל זה בלוטת הפינאל, זה משתנה באיזה בעל חיים. אבל באופן כללי הם כולם מפרישים מלטונין וכולם מסנחרינים את השעון שלהם לשמש, והמנגנון הוא מנגנון מאוד דומה. עובד לפי אותו עיקרון.
ואיך המנגנון הזה התפתח אצלנו? זאת אומרת, השעון הביולוגי שלנו, מה הוא היה? שוב, אנחנו כמובן חוטאים לחובבי האבולוציה, אבל מה הוא היה בהתחלה? זאת אומרת, זה תמיד הרי מתחיל להתפתח ממשהו שרגיש לאור, והוא נכנס פנימה ויוצא החוצה.
באופן עקרוני, הוא התפתח כבר בחד תאים, לא בהכרח בתגובה לאור, אבל המנגנון של ספירת הזמן התפתח כבר בחד תאים, ולכן הוא גם קיים בכל אורגניזם חי, והקישור שלו לתאורה והמיקום שלו למשל במוח, זה התפתחות אבולוציונית איטית, הוא לא שימש קודם למשהו אחר. אז ההתפתחות הייתה בתגובה לזה שאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד מאוד מחזורי, ושההבדל בין יום ללילה הוא נורא נורא משמעותי. תנסה לדמיין לעצמך למשל את אותה נקודה, קרחת יער ביום ובלילה, זה אזור שונה לחלוטין, לפעמים כן. יותר שונה מאשר אזור ברדיוס מאוד גדול סביבך.
וואו.
אתה צריך להשתמש בחושים אחרים, הסכנות הן שונות, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות דברים שונים. ולכן כמעט כל אורגניזם חי התמחה בחלק אחד של היממה, ביום או בלילה, בחלק אחד הוא פעיל ובחלק אחד הוא ישן. זאת אומרת, למשל, אנחנו, החושים, אנחנו משתמשים בחוש הראייה, אנחנו מתקשרים בראייה ובצבע. בעלי חיים שהם פעילי לילה צריכים לפתח חושים אחרים לניווט, למשל כמו הטלפים שמשתמשים בסונר או בחוש, כן. או חיות אחרות בחוש ריח או בחוש מישוש. זאת אומרת שההתאמה היא לא רק של השעון, אלא ההתאמה היא מאוד מורכבת, אפילו מבחינת אנטומית והחושים שאתה יכול להשתמש בהם. ולכן היה נכון להיות פעיל בפאזה שלה ממש, שאתה מותאם אליה.
אבל גם, את בעצמך אמרת שיש אנשים שהם יותר אנשי יום ואנשי לילה. אז
נכון.
אז מה זה אומר?
אז הם יותר, זה לא בדיוק שהם פעילים, אין אנשים שהם הפוכים לחלוטין. לפחות
כן.
לא אנשים שבריאים, הם לא הפוכים לחלוטין. גם למשל שאנחנו טסים למדינה אחרת, אנחנו...
כן, מיד נגיע כמובן לשאלת הג'טלג והיעפת.
נכון, אז אם אנחנו מסתכלים על אנשים שהם יותר טיפוסי בוקר או יותר טיפוסי ערב, הם יהיו פעילים מוקדם יותר בבוקר או מאוחר יותר בערב, אבל בגדול זה סביב שעות האור. עכשיו, זה מעניין שאנשים שהם טיפוסי בוקר נחשבים חרוצים. הם קמים מוקדם בבוקר, הם יוצאים לעבודה... לעומת אותה אנשים שהם טיפוסי ערב, בדרך כלל נחשבים לעצלנים, ואומרים להם, אם תלך לישון מוקדם יותר, אז מחר יהיה לך יותר קל לקום. בפועל זה לא המצב.
כן, אז מה עושים עם ילדים?
בעייתי. יש ילדים כאלה.
זאת אומרת שזה לא מעיד על כך שאתה חרוץ, אם אתה טיפוס... אני באמת ראיתי את עצמי כחרוץ יותר, כי אני קם בבוקר, אני מעדיף, אבל זה לא נכון, את אומרת.
זה לא נכון, כי זה לא אומר כמה שעות תעבוד. נכון. ברוב הסיכויים שאתה תלך לישון יותר מוקדם.
נכון.
כי מספר השעות שאנחנו ישנים בלילה, הוא לא תלוי בטיפוסיות שלנו.
אבל איכשהו שינה במהלך היום נתפסת כעצלות, ושינה בלילה נתפסת כדבר נכון לעשות.
אז אם מישהו ממשיך לעבוד, למשל אני לא יכולה לעבוד אחרי 8 בערב, גם אני טיפוס בוקר, אחרי 8 בערב אני כבר עושה טעויות, אני לא מרוכזת, אני יכולה לשבת שעתיים על המחשב ולא יצא מזה שום דבר.
באמת כשלומדים בתהליכי למידה, באמת הרבה יותר קל ללמוד בבוקר.
לך.
לי, כן.
אתה טיפוס בוקר, אבל יש אנשים שבבוקר, אם הם ישנו עד 11 ואחר כך ילמדו עד 2 בלילה,
הלך היום כבר.
זה יהיה להם הרבה יותר טוב. זה יהיה להם הרבה יותר יעיל.
וזה לא קשור לעצלות.
זה לא קשור לעצלות. חלק מהעניין זה כנראה שבגלל שפעם לא היה שימוש נרחב בתאורה מלאכותית, ומי שהיה מתעורר בבוקר עם הזריחה, היו לו יותר שעות עבודה באור.
כן.
ומי שהיה מתעורר מאוחר יותר, היה נשאר לתוך הלילה, שגם לזה יש יתרון. היום יש מחקרים שמראים בשבטים יחסית מבודדים, שהפיזור הזה של טיפוסיות בתוך האוכלוסייה מביא לזה שכל הזמן יש מישהו ער בשבט.
וואו, יש שומר במעל, די, מעניין. אז יש ערך בפיזור גם?
יש לזה ערך, כן.
די.
עקרונית, אם אתה חושב על זה, כל כך הרבה מיליוני שנים של אבולוציה ולא הצלחנו לייצר שעון מדויק, זה אומר שיש יתרון לשונות.
וואו, תשמעי.
והשונות הזאת גם מאפשרת לנו להגיב יחסית לשינויים, כי יכול להיות מצב שבו יהיה יתרון למישהו טיפוס בוקר, אבל יכול להיות מצב שבו יהיה יתרון למישהו טיפוס ערב, ואז אבולוציונית תהיה סלקציה לכיוון הזה או לכיוון הזה.
טוב, את הזכרת כמה נושאים שאני הייתי שמח לגעת בהם, כי גם אנחנו מותקפים בשאלות סביב ג'טלג, והתאורה המלאכותית כמובן, שזו שאלת השאלות. האם אנחנו באמת פוגעים בעצמנו ואיך?
אז בואו נתחיל עם ג'טלג, כי זה יותר קל ואפשר לסגור את זה בקלות.
זה גם מהאסוציאציה היא יותר טובה. האם די-ג'י מקלר יכול לארגן לנו רחש טיסות, או משהו שיזכיר טיסות?
טרנס-אטלנטיות, אבל...
הנה, יש לו בנק, הוא יושב על בנק של אפקטים. כן, אוקיי.
אז מה קורה בג'טלג? ודרך אגב, זה קורה לנו גם כשמזיזים שעון חורף ושעון קיץ.
נכון.
בג'טלג אנחנו בעצם... הנה, ג'טלג.
אווירת טיסות.
אז מה שקורה בג'טלג זה שאנחנו בעצם עוברים אזור זמן. השעון שלנו יודע מה השעה ומסונכרן לסביבה שבה אנחנו נמצאים, אבל אנחנו עוברים לאזור זמן אחר, ופתאום השעה היא 3 שעות, 6 שעות יותר מאוחר. והשעון, בעצם השעון הפנימי והשעון החיצוני, וגם התאורה החיצונית מתנגשים לנו.
כן.
ואז השעון צריך להתחיל להתאים את עצמו, לסנכרן את עצמו לסביבה, והתהליך הזה...
והוא יכול, הוא משתנה, כן, אנחנו יודעים שכן.
והתהליך הזה אבל לוקח כמה ימים. הוא יכול לזוז משהו כמו 30 דקות ביום. זאת אומרת שאם אנחנו עושים תזוזה של שעתיים, אז הג'טלג יהיה קל. אבל אם אנחנו עושים תזוזה של 6 שעות או 8 שעות...
וזה מה שמסביר למה אנחנו ישראלים אוהבים את יוון, ואזורי זמן קרובים. ג'טלג,
כן. כן. ועכשיו, בזמן הג'טלג, מה שקורה זה שהשעונים בגוף לא מסונכרנים אחד אל השני, וגם לא לסביבה, ואז אנחנו פתאום רעבים באמצע הלילה, עייפים באמצע היום, מרגישים לא טוב, היכולות שלנו יורדות, ולוקח לנו זמן להסתנכרן. במעבר משעון חורף לשעון קיץ ולהפך, שום דבר בסביבה לא משתנה.
כן.
הכל אותו דבר, רק אנחנו משנים את השעה בשעון החברתי.
אבל עדיין תמיד יש כמה ימים שלוקח לנו לעשות...
עכשיו זה יותר מסובך, למרות שזה רק שעה, הסתה של שעה.
זאת אומרת, מה עכשיו כבר? חמש?
בדיוק, שום דבר בסביבה לא השתנה.
נכון.
אז מבחינת השעון הביולוגי לא היה שינוי.
נכון.
רק חברתית אנחנו גרמנו לשינוי, והדבר הזה מבלבל נורא, במיוחד אנשי בוקר למשל, שעכשיו צריכים לקום שעה מוקדם יותר.
נכון.
מבחינתנו זה לוקח לנו לפעמים אפילו שבועיים להתחיל להתעורר לפני השעון מחדש.
וואו.
ויש לזה הרבה מאוד השלכות, למשל באירופה יש מחקר מאוד גדול, שהראה שבמעבר משעון חורף לשעון קיץ, יש עלייה בשכיחות של תקפי לב. למשל.
וואו.
בגלל שאנשים ישנים פחות שעות, הם מתעוררים לא טוב, מתעוררים לפני הזמן שהם רגילים להתעורר בו, וקשה לנו להסתנכרן לזה.
אז מה עושים? דיברנו על תאורה מלאכותית, קצת הזכרנו את הנושא הזה. מה עם אנשים שעובדים במשמרות? אנחנו יודעים שכשאנחנו מגיעים לחדר מיון, אנחנו רואים רופאים, אחיות ורופאות ואחים, תשושים כמובן. מה עושים?
אני רק רוצה להוסיף הערה קטנה לגבי המעבר משעון חורף לשעון קיץ, שבאיחוד האירופי הצביעו השנה לבטל את המעבר הזה, ומפסיקים להחליף בין שעון. מהסיבה הזו? ואני חושבת שהגיע הזמן לעשות את זה גם בארץ.
מה זה אומר? אז לפי איזה שעון נלך?
אפשר להחליט. לדעתי אנחנו צריכים להמשיך ללכת לפי שעון חורף, אבל כי בשעון קיץ מקדימים את השעה, ואז מה שיקרה זה שבחורף אנחנו נתעורר בחושך.
כן, נכון.
אז עדיף לנו להישאר לפי שעון חורף, להתעורר באור, ושהשמש תעלה יותר מוקדם בקיץ. זה לא, היום, הסיבה שעשו את השעון קיץ זה כדי להרוויח שעת אור, שהייתה שווה הרבה מאוד אנרגיה מבחינת שימוש בתאורה מלאכותית. היום זה כבר לא כל כך משמעותי, אנחנו מדליקים את האורות כל הזמן, גם ביום, גם בלילה, כמעט, זה לא כזה משמעותי. ובקיץ יש לנו במילא שעות ארוכות של אור.
וואו. טוב, אז אולי שווה לוותר על זה. הערה.
כן. אז לגבי, דיברנו לגבי עובדי משמרות, התחלנו לדבר על עובדי משמרות.
כן, עובדי משמרות, כמובן, אנשים עובדים בלילות, כאילו זה יום, גם בתאורת יום.
זו בעיה קשה, זה מאוד לא בריא. אנחנו בעצם עובדים בניגוד לשעון שלנו, שלא לדבר על זה שדיברת על רופאים ורופאות ואחים ואחיות, הם גם עובדים משמרות מאוד ארוכות.
נכון.
אז זאת אומרת, יש לנו גם עייפות מצטברת וגם חוסר שעות שינה, וגם בלבול של השעון הביולוגי, ואין שום ספק שזה מגדיל למשל את מספר הטעויות, מוריד את היכולות, אפילו יכולות פיזיות של דיוק בעבודה. כל הדברים האלה משתבשים. והיה נכון, ובהרבה מקומות שוב, לצערנו אירופה וארצות הברית מקדימות אותנו,
כן.
להקטין את מספר, את אורך המשמרות. יש מחקרים שלמים לגבי מה הסקג'ול, איזה צורה של משמרות כדאי לעבוד, כדי להוריד למינימום את הפגיעה. אבל הדבר הזה הוא מאוד בעייתי, ויש אנשים שממש לא מסוגלים לעבוד בלילה, שפשוט לא יחזיקו מעמד. יש כאלה שיותר קל להם, יש כאלה שיותר קשה להם. אבל זה דבר
שהוא... זה בטח לא הדבר הנכון לעשות, אנחנו מבינים שאין ברירה במקרים של רופאים וכולי, אבל
נכון.
אולי אפשר לטפל באמת באורך המשמרת.
נכון, ויש גם עוד כל מיני דברים שעושים לדעתי לא נכון לבתי חולים, למשל העובדה שמשאירים אור כל הזמן, ביום ובלילה, ברגע שאתה נכנס לבית חולים, אתה מרגיש לא טוב, אתה נכנס לג'טלג מיידי.
נכון.
אין לך יום ואין לך לילה. זה לא משנה אם אתה מלווה חולה או אתה שוכב במיטה. גם זה שנמצא בבית החולים, ישר מרגיש לא טוב. ובעצם אין יום ואין לילה, והשינה היא לא שינה. וגם זה דבר שמטפלים בו לאט לאט, אבל לא מספיק.
אם אתה חולים מוקדם, תקשיבי לי, זה...
אבל גם משאירים את האור, כדי שהצוות הרפואי יוכל לראות מה קורה. אבל אפילו ברמה של לשנות את הספקטרום, את הצבע של התאורה, למשל, כמו שאמרנו בשעה הקודמת, שיש אפשרות לעשות...
יהיה פחות כחולה.
בדיוק, פחות כחול, לעשות את התאורה יותר צהובה. כך שאפשר יהיה, או
אם ברית. אבל אולי בגלל שמבינים שעבור רוב האנשים זה לא מקום שאתה שוהה בו הרבה זמן, אז לא מתייחסים לדברים האלה.
אבל יש מחקרים שמראים שהקצב ההחלמה, למשל, הוא יותר מהיר כשנותנים לאנשים לישון כמו שצריך בחושך במהלך הלילה. זאת אומרת, יש לזה השלכות רפואיות גם, זה לא רק עניין של כמה אתה מרגיש טוב או לא.
זאת אומרת, זה אינטרס של מי שמשלם על ימי האשפוז האלה, באמת לוודא. טוב, אנחנו נשמע שיר ואז נעבור לעוד עניינים. בבקשה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. בשבוע שעבר נדהמנו לשמוע על קבוצת אנשים שמנסה לשכנע את הציבור ששתיית אקונומיקה תעשייתית מרפאת מחלות. לא נזכיר אילו, אין טעם. זאת תמיסה שמכילה בעיקר אקונומיקה תעשייתית ומשווקת גם בישראל. על פי משרד הבריאות הנושא הועבר לוועדה להתעיית הציבור שתוציא בקרוב הנחיה קונקרטית נגד התנועה הזו. כמו כן נשקלת פנייה למשטרה והדברים פורסמו בין היתר באתרי החדשות, באתר ויינט. ואנחנו רוצים לדבר על כך עם ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור ארז גרטי, שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, בוא תעשה לנו סדר. זו, הקאט הזו, זה... נסיעת, יש להם איזשהו שם שהם המציאו לעצמם, הם רוצים שנשתה מה ולמה?
שנשתה איזשהו חומר שמכיל מה שמגדירים אותו כ-MMS, Miracle Mineral Supplement, וכשמה שמכיל את המילה Miracle או נס, זה כבר גורם לי לחשוד. כן. רק בשביל להבין כמה אקונומיקה, כמה זה רעיון לא טוב לשתות אקונומיקה, אתה לא יודע אם יצא לך לנקות עם אקונומיקה, ודאי. בלי כפפות. בלי כפפות, יש מין תחושה שמנונית כזאת בידיים. אתה מכיר את זה?
כן, זה לא טוב כל כך עקרונית, אני מנסה להיזהר, כי זה אפילו מסוכן באמת למגע יד, נכון? למגע ידיים.
נכון, אז התחושה השמנונית הזאת, כאילו השתמשנו בסבון,
נכון.
אקונומיקה לא מכילה סבון. זאת אומרת, התחושה השמנונית הזאת, זה אכן תחושה שמנונית של השומן של האור של הידיים שלנו.
זה ממיס אומרת, לנו את...
מתחיל להמיס. די. מה שאקונומיקה עושה, היא מכילה חומר בשם נטרן תת-כלורי. ונטרן תת-כלורי, זהו חומר ש... כשממיסים אותו במים, הוא יוצר חומצה תת-כלורית, שאותה חומצה מגיבה עם חלבונים, עם שומנים, עם DNA, היא נקשרת אליהם, היא מפרקת אותם, היא גוררת, היא למעשה עוזרת לנקות, זאת אומרת, זה התפקיד של אקונומיקה, לנקות ולחטא. העניין הוא שכשזה בא במגע עם האור שלנו, אז מה שזה עושה לחיידקים, זה עושה לאותם תאים של האור שלנו, וזה מפרק אותם. עכשיו, האור שלנו הוא עבה, במקרה הכי גרוע, יהיה לנו איזה קביעה, יהיה לו נעים, יהיה קצת אדום, לא סוף העולם. הרקמות הרכות של הגוף שלנו, הוושת, למשל, של...
כן, פה אתה מדבר על הידיים, נכון? בידיים, אתה אומר. אבל אתה אומר שאם שותים את זה, זה הרבה יותר מסוכן, כמובן.
זה הרבה יותר מסוכן מכמה סיבות. דבר ראשון, האקונומיקה המרוכזת, יש, מכילה, כמו שאמרתי, את תמיסת נטרן תת-כלורי. הנטרן תת-כלורי הוא חומר שהוא פחות פעיל, אבל כשהוא נמהל במים... נוצרת אותה חומצה תת-כלורית שהיא כן מסוכנת, היא מגיבה עם כל מיני דברים כמו שאמרתי, ובנוסף לזה, זו תמיסה שהיא מאוד 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 בסיסית, זאת אומרת היא כן יכולה מעצם רמת הבסיסיות שלה לגרום לנזקים, ואם זה לא מספיק, כשבסיס החומצה, החומצה שיש לנו בקיבה נפגשים, נוצרת תגובה שנקראת תגובת סתירה, במקרה הזה נפלט גם כלור, אז בנוסף לקביעות שנקבל בגרון והתאים שיערסו לנו ברקמות הרכות, גם ייפלט גז כלור שהוא עצמו גז די רעיל.
ואנשים ששתו את האקונומיקה הזו, מה קרה להם? הם נפגעו? יודעים מה?
יש איזה סרטון שרץ ביוטיוב של איזה תינוק שנותנים לו לשתות את הדבר הזה, והתינוק צורח ובוכה ו... זה התעללות בחסרי ישע. זה משהו שהוא, בוא נגיד שמבוגר לקח בטעות שלוק של אקונומיקה, זה מאוד לא טוב, אבל בוא נגיד שכנראה זה לא יערוב אותו, זה יגרום לו להקיב, הוא ילך לשטוף את הפה והכל. אצל תינוקות הכל יותר, הם יותר קטנים, ולכן המינונים שעלולים לפגוע בהם הם כמובן גם יותר קטנים. אז לשתות אקונומיקה, אני לא מאמין שאני צריך להגיד דבר כזה אפילו, לשתות אקונומיקה זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד...
באמת בוא נעבור לחומרי ניקוי אחרים, מה אם לשתות נוזל ניקוי רצפות, נוזל, אם כבר איבדנו את זה ובגדול, בואו נתחיל להסביר לציבור למה לא לשתות כל מה שיש עליו גולגולת, את המילה רעל.
אם משהו משמש להסרת שומנים, הסרת חלבונים, זה יעשה את אותו דבר גם על הגוף שלנו. אז צריך לקראת בחשוב, הגוף שלנו גם הוא עשוי מחלבונים, שומנים ו... אנחנו לא רוצים, אנחנו נהרוג את החיידקים, אבל אנחנו נהרוג גם את התאים שלנו.
זה אותי מסקרם באמת אנשים שאומרים, אני לא אסתמך על המדע ואנשים שחוקרים ועושים ניסויים, נלך על חומר ניקוי, שהוכח שהוא מזיק ואין לו שום סגולה. זה מדהים בעיניי הדבר הזה, אבל בסדר, נו, אוקיי. אני מבין שזה גם מפעפע לאתרי החדשות ולערוצים כאיזה קוריוז שמהודהד מאוד, אבל זה גם יוצר איזושהי סכנה של אנשים...
גם היה את הסיפור עם האבקות כביסה לפני כמה זמן.
שמה?
שאנשים, יש את הטבליות הירוקות כחולות האלה ששמים בכביסה, ומשום מה זה... לחלק מהאנשים זה נראה נורא הגיוני לעשות לאכול את זה.
מה קורה לנו? אולי זה חלק מהאבולוציה באמת, שאתה יודע, מי ש...
ברירה טבעית.
כן, מי שחושב שנכון לאכול את הדברים, אבל הבעיה היא שאנשים מתעללים בחסרי ישע ובילדים.
הבעיה היא שזה לא שאנשים שומרים את זה לעצמם, אלא הם פוגעים בילדים שלהם.
טוב, אנא מכם לא לשתות אקונומיקה, ובכלל כל מה שהוא נועד לנקות, שווה לנקות איתו, ותרופה בהנחיית רופא.
עוד משהו, אם משתמשים בחומרי ניקוי, לא לערבב ביניהם. אקונומיקה זה דוגמה אחת, זה חומר שהוא מאוד בסיסי, מערבבים אותו עם למשל סתם חומץ, זה עלול ליצור תגובה...
כן, כשאתה אומר בסיסי, רק נזכיר באמת מדובר בערך הגבה, נכון?
נכון, בסיסי זה כאילו ההפך מחומצי.
כן,
זה כאילו ההפך מחומצי, שהוא מסוכן באותה מידה.
כן, כן. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל תודה לך על ההבהרה הזו, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור ארז גרטי, תודה לך. טוב, אז הבנו מה לא לשתות, לשתות אם חשבת לרגע כמובן ללגום משהו, פרופסור נוגה קרומפלד-שור, עדיף שזה יהיה קפה או מים. ולא חומרי ניקוי. כמובן, בוא נחזור, אנחנו רוצים כן לנצל את הנוכחות שלך כאן, לדבר על, קודם כל, ההשפעה של תאורה מלאכותית על בעלי חיים. אנחנו מדברים עלינו, אנחנו יודעים שזה פוגע בנו וכולי, אבל אנחנו מדברים פה מדי פעם בתוכנית על זיהום אור, אנחנו יודעים שיש מהערים עולה איזה ענן של אור. זה פגע בבעלי חיים? זה שינה משהו?
כן, זה פוגע. יש שני דברים שצריך לזכור. דיברנו עכשיו על שתייה של אקונומיקה, אז כמו שאנחנו מתייחסים לאוכל שאנחנו אוכלים ומנסים לאכול בריא, גם אור זה משהו שנכנס אלינו לתוך הגוף דרך העיניים, וגם פה אנחנו צריכים להיות חשופים לתאורה בריאה, באותה צורה בדיוק.
זה נכון שתאורה פלורסנטית עושה מיגרנות והיא...
היא יכולה, בגלל שהיא מרצדת. היא לא כל הזמן... זה לא אור רציף, זה אור מרצד. אנחנו לא רואים את הריטו הזה, אבל הוא כן יכול לגרום לכאב.
אני יכול לומר לך שזה עושה לי כאב ראש נוראי. יש משהו לא טבעי באור, שבעצם זה מהבהב מהר מאוד.
נכון.
וואו.
ואנחנו לא רואים את זה.
אבל כן, כנראה זה כן יכול להשפיע.
כן.
כן, אוקיי.
לא רק אנחנו, גם בעלי חיים, כמו שאמרת. תאורת לד, אגב, קיבלה פוליטיקה מאוד גרועה, פרסום מאוד גרוע, אבל למעשה היא תאורה מאוד יעילה. היתרון של תאורת לד היא שגם חסכונית בצריכת חשמל, אבל גם שאפשר לבחור בדיוק באיזה ספקטרום של תאורה אנחנו רוצים. ובעבר מה שעשו זה שבגלל שאפשר לבחור מה שרוצים, אז ניסו לעשות את זה כמה שיותר דומה לאור יום. ואז יש מרכיב כחול משמעותי, וכשאנחנו נחשפים לזה במהלך היום זה מצוין. זאת אומרת, המשרדים טוב לשים לד לבן עם תאורה דומה לתאורת חוץ. אבל בלילה, אם אנחנו נחשפים לתאורה הלבנה הזאת, שיש לה מרכיב כחול משמעותי, זאת בעיה. זאת אומרת, צריך גם, צריך לדעת באיזה תאורת לד להשתמש, אבל לד למשל היא לא מרצדת. ולכן כשהולכים לקנות תאורת לד לבתים למשל, אז באזורים שבהם אנחנו נמצאים במהלך היום, כדאי לקנות תאורה לבנה, אבל לחדרי השינה, למשל, עדיף לקנות תאורה שהיא יותר לכיוון האינברי צהוב.
זהו, לא כחולה, אלא דווקא יותר צהובה.
כן, מה שאנחנו כן, קוראים וואו. כחולה נראית לנו לבנה. בעצם כן, הכחול כן, 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 גורם, נכון. גורם לצבע להיראות לבן. וכשמורידים את הכחול, זה נראה לנו יותר צהוב. אז בחדרי השינה הייתי ממליצה לשים תאורה יותר צהובה, יותר אינברית, זה נקרא.
אני מבין שהנורות הקלאסיות, נורות הליבון וכו', כן, זה משהו שרוצים להוציא מהמערכת וכו', אבל עדיין זו תאורה בריאה.
רוצים להוציא אותה...
זה בזבזני.
כי זה בזבזני, והטכנולוגיה היא כזאת שהצבע שלהם הוא בדרך כלל אותו צבע. כי הטכנולוגיה היא זאת שגורמת, מייצרת את הצבע, הגז או החומר שמשתמשים בו. לא רק בתאורה נורות ליבון, גם בנורות אחרות. לד, באמת, היתרון הגדול שלו זה שאפשר לייצר מה שרוצים. אבל אני רוצה לחזור רגע
לבעלי החיים.
לבעלי כן. החיים. א', להיחשף לתאורה בלילה זה לא טוב נקודה. זה לא משנה באיזה ספקטרום, ולכן אנחנו צריכים להיחשף לאור אנחנו ובעלי החיים. הנטייה שלנו בתור פעילי יום היא להאיר גם את הסביבה, את כל הכבישים שלנו. את כל החצרות שלנו, אנחנו בעצם מאירים בלילה כדי שאנחנו נרגיש יותר נוח ויותר בטוח. עקרונית, עדיף לא להשתמש בתאורה, ואם צריך להשתמש בתאורה, למקד אותה. למשל, פעם היו מאוד אופנתיות הנורות העגולות האלה, שמפזרות נורות חוץ, עגולות לבנות כאלה, שמפזרות אור לכל הסביבה. נכון. אנחנו לא מנסים להאיר את השמיים. בעצם אם היינו משתמשים בתאורה עם גגון מעל, ויש היום כאלה שממקדת את האור למקום כן, שבו נכון. אנחנו צריכים את האור, או לאורך כבישים, למקד את התאורה לכביש, ולא גם לצידי הכביש, כי אנחנו לא צריכים להאיר את צידי הכביש, היינו מקטינים מאוד את החשיפה לתאורה. התאורה הזאת בעצם, למשל, יש בעלי חיים שהם מפחדים מתאורה, הם רגילים להיות פעילים בלילה, כשיש תאורה הם מסונברים, הם לא יהיו פעילים. יש בעלי חיים כמו אשים, למשל, נמשכים לאור. ואז הם מגיעים לפנסים ומתים. הרבה פעמים שאנחנו רואים בלילה, ואנחנו רואים שסביב הפנסים יש הרבה מאוד חרקים. החרקים האלה, הם נמשכים לאור, וברגע שהם נמשכים לאור, הם לא יעזבו אותו, הם ימשיכו לעוף סביב האור. עכשיו, דבר כזה יוצר המון בעיות. א', כי אשים למשל למאביקים נורא חשובים. יש הרבה צמחים וגידולים שאשים במהלך הלילה מאביקים אותם. אנחנו רגילים לחשוב רק על פרפרים, רק על דבורים ופרפרים נכון. בתור, אבל גם בלילה יש מינים שמאביקים צמחייה שפורחת בלילה. ויש ירידה מאוד משמעותית, בעיקר סביב ערים, יש מחקר מאוד גדול בגרמניה, שהראה שיש ירידה עצומה במספרים של האשים, בעיקר האשים הגדולים, ויש ירידה בהאבקה. אז הדבר הזה משפיע עלינו ישירות, בסופו של דבר, על, זה, על ידי זה שיש הרבה פחות האבקה. אבל יש גם הרבה מינים, למשל שחרורים, שאנחנו רואים, הציפור השחורה עם המקור הכתום, שיש הרבה כן. מאוד בערים, הן בדרך כלל מתעוררות בבוקר, שרות, וזה שירת חיזור. היום אנחנו יכולים לשמוע שחורים שרים באמצע הלילה ליד פנסים.
די!
ובעצם מה שזה עושה, זה גורם להם להרגיש שיש שעות ארוכות של אור. ששעות ארוכות של אור אומר שעכשיו קיץ. ובעצם השעות הארוכות האלה של האור אומרות שעכשיו הם יכולים להתרבות, בגלל שהם מתרבים רק בקיץ, שאז הטמפרטורות נוחות, הזמינות מזון היא גבוהה. ובעצם הם מטילים ביצים, והגוזלים שלהם מתים מקור ומרעב, והם לא יכולים להכיל את הגוזלים שלהם. יש עוד דבר נורא, נורא מעניין שמצאו לאחרונה, ששחורים שחיים בעיר הם יותר טיפוסי בוקר מאשר שחורים שחיים בכפר או באזורים פתוחים לא מוארים. וכנראה בגלל שיש תאורה במהלך הלילה, הם מתחילים יותר ויותר מוקדם את הפעילות שלהם. זאת אומרת, אלה שהם מוקדמים יותר, יש להם איזשהו יתרון, הם אלה שיתפסו את הנקבות מוקדם בבוקר, ולכן בעיר הם יהיו טיפוסי בוקר יותר מאשר באזורים לא מופרעים.
אבל לאחרונה אנחנו יותר מודעים, יותר ויותר מודעים לנושא זיהום האור, נכון?
נכון.
אפילו שמתי לב שבהרבה ערים בישראל אפילו הקטינו באמת את תאורת הרחוב, ממש.
נכון, נכון, עושים הרבה מאוד עבודה גם מבחינת הגוון של התאורה, גם מבחינת המיקוד של התאורה, וגם מבחינת כמות התאורה שמשתמשים בה.
מה קורה במנהטן בטיימס סקוויר? המקום מתפאר בבוהק הזה באמצע.
במנהטן אין כמעט טבע עירוני בכל מקרה, ואנשים נחשפים לתאורה כל היום וכל הלילה.
זה לול תרנגולות אחד גדול.
לגמרי. אבל גם יש מחקרים גם שמראים שחשופה לתאורה כל הזמן. דרך אגב, אחד המחקרים היותר ידועים הוא נעשה באוניברסיטת חיפה על ידי פרופסור אברהם חיים שנפטר לאחרונה, שהראה שחשיפה לתאורה בלילה נמצאת בקורלציה חיובית מאוד חזקה עם שכיחות של סרטן שד וסרטן הרמונית. זאת אומרת שלדבר הזה יש השלכות בריאותיות ישירות גם עלינו.
זה ממש ברמה של יצר מוטציות אצלנו?
זה יצירה של תאים סרטניים.
וואו.
והדברים האלה, בעצם אנחנו, את אותו דבר שאנחנו גורמים לנו, אנחנו גורמים גם לכל בעלי החיים, שאנחנו חושפים אותם לתאורה בלילה, בצורה פסיבית. אנחנו חושפים אותם לתאורה בלילה, אז כל ההשלכות שיש לתאורה עלינו, יש גם לבעלי חיים, הם פועלים בדיוק כמונו.
אנחנו בדרך להרוס הכל, אנחנו מנסים עכשיו לא, אבל
יחסית לזיהומים אחרים, זה זיהום שקל לטפל בו.
כן,
גם ברמה,
וגם כן מטפלים בזה, ומטפלים. אני באמת מרגיש
גם ברמה הפרטית.
כן, נכון.
פשוט לשמור, נכון. לא, אין סיבה שהגינה שלנו תהיה מוארת בלילה בזמן שאנחנו ישנים, כי למשל קיפודים לא יגיעו, והטלפי חרקים לא יגיעו, ואשים לא יגיעו, ויהיו לנו פחות פירות. אין לנו סיבה באמת להעיר אותה בלילה כשאנחנו לא משתמשים בה. ולחבות אורות בתוך הבית, וברמה העירונית אני חושבת נעשית היום עבודה מאוד יפה, וגם מבחינת שמירת טבע, ברשות הטבע והגנים נעשית עבודה נהדרת לגבי הורדה של השימוש בתאורה מלאכותית בשטחים פתוחים.
כן, נכון, גם דיברנו איתם על כך. טוב, אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז נדבר עם פרופסור משה זורמן, בבקשה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עם פרופסור משה זורמן, שהוא מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עינב. במסגרת הפינה אתם שואלים הקתדרה למוסיקה עונה, והנה השאלה, איך שולטים מלחינים במימד הזמן במוסיקה? זו השאלה שתצטרך להתמודד איתה, פרופסור משה זורמן, שלום לך.
זו שאלה שכבר דורות מתמודדים איתה. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין שמוסיקה היא אומנות בזמן. היא מתחילה מתישהו משקט, ואחרי כמה זמן היא מסתיימת, שוב בשקט. ומה קורה בין לבין?
רעש.
מודדים את הזמן בפעימות, מה שאנחנו קוראים היום BPM, beat per minute. הפעימות יכולות להיות מהירות ואיטיות, משתנות או סדירות, אבל כל הזמן יש את התחושה של איזה פעימה. ומה עושה מלחין? מלחין בעצם עסוק בחלוקת הפעימות. פעם הוא מחלק כל פעימה לשתיים, פעם מחלק לשלוש, פעם מחלק לארבע. ככל שחלוקה היא מרובה יותר, המוזיקה הדחוסה. כשהחלוקה היא מעטה, המוזיקה מרווחת ורגועה, אבל כל הזמן, זמן, זמן, זמן. אבל היחס לזמן משתנה עם הדורות. בוא ניקח מלחין די מפורסם בשם יואן סבסטיאן באך, מלחין הברוק הגדול, שהיה איש דתי. Okay. אצל באך יש שני סוגי זמן, זמן אנושי וזמן אלוהי. הזמן האנושי הוא זמן קצר, קצוב, נשלט על ידי שעון. הזמן אלוהי הוא אינסופי. איך אתה יוצר זמן אנושי? אתה יוצר מוזיקה שכל הזמן אתה שומע את הפעימות המדויקות שלה. זה נשמע ככה. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, וכולי וכולי. אז הפעימות המדויקות האלה יש להם מימד קצר, כמו השעון הביולוגי שלנו, 60, 70, 80, 90 שנה, כל אחד תלוי בגנטיקה שלו. בוא נשמע את הזמן האנושי של באך, פרלוד בדומינור לפסנתר. הוא מרגיש שהזמן נגמר לו עוד מעט.
איזה יופי זה. לא רוצה להפריע, וואו.
הזמן מסתיים. עוד שנייה. זהו. אז הזמן האנושי הוא זמן קצר מאוד. כמה לקח לנו? דקה?
כן.
ואמרנו את הכל. אבל מה עושה האדם... כבך, כשהוא אדם מאמין, הוא רוצה ליצור תחושה של זמן אלוהי. זמן אלוהי הוא כידוע לך, דודו, אינסופי. הוא לא כמו הזמן שלנו. וזה קורה ביציאות הדתיות הגדולות של באך, שנשמעות קצת כמו מנסות לחכות את הקתדרל. למה בונים קתדרלות ענקיות כאלה? כדי ליצור תחושה של איזשהו אינסופיות. והאינסופיות הזאת, באך יוצר במוזיקה הדתית שלו דווקא. בוא ניקח את ההתחלה של יצירה מאוד מפורסמת שלו, מיסה בסי מינור. היא מתחילה בשתי מילים, שתי מילים בלטינית שכל מיסה מתחילה בהם. קיריה אלייסון. מה זה קיריה אלייסון? אלוהים רחם. ועל אותם שתי מילים באך מלחין 8 דקות של מוזיקה, שיוצר תחושה של זמן אינסופי. איך אתה יוצר את התחושה הזאת? אתה יוצר מה שקרוי במוזיקה מרקם מוזיקה. פוליפוני, מרקם רב קולי, קולות נכנסים אחד אחרי השני, אבל לא מפסיקים, הם ממשיכים ויוצרים איזו המשכיות וזרימה בלתי נגברת, קוראים לטכניקה הזאת פוגה. עכשיו, זה דבר אחד, המרקם הזה של האינסופיות. דבר שני, השימוש במה שקרוי מליזמות, אתה לוקח הברה אחת ושר עליה עשרות צלילים. לוקח את המילה קיריה אלייסון, אלייסון, על ה-A אתה משמיע 20-30 צילים. עכשיו, כל זה יוצר תחושה של זמן אינסופי, בניגוד לזמן הקודם, האנושי, המאוד ספור. בוא נשמע את ההתחלה של מיסה בסי מינור, קיריה אלייסון, הזמן האלוהי.
הקולות האלה שאנחנו שומעים בו זמנית, זה מה שמייצר את האפקט הזה?
כן, יש מקלה של 4, לפעמים 6 או 8 קולות, שכל אחד נכנס בזמנו, מחפה על הקול השני, יוצר תחושה של ריעוף, מה שקורה, רעפים כאלה, ואז יש זרימה וזרימה, וזה קירי אלייזון, אלוהים רחם עלינו, והאלוהים הוא אינסופי, וגם התחושה של הזמן היא לכן אינסופית.
טוב, ואכן זכינו לרחמים של האל?
זכינו לרחמי האל, והזמן שלנו, אבל הזמן אנושי, כי עוד מעט גואל נכנס לאולפן ומישהו, אז אנחנו צריכים להמשיך. עכשיו, הדור הבא אחרי בח הוא כבר דור הרבה יותר חילוני, אנחנו נמצאים בתקופת ההשכלה, הנאורות, זה כבר חצי השני של המאה ה-18, זה החצי לקראת המאה ה-19 שהמציאו את המכשיר פלא שנקרא המטרונום. האם אתה בתור תלמיד מוזיקה, היה לך מטרונום בבית?
זה היה נראה הדבר הכי מגניב שיכול להיות.
כן, הדבר הזה שמתקתק בזמן שאתה מנגן, וזה מה שקרו, יוצר אצל התלמיד הטוב את התחושה של יש זמן, והזמן הוא קצוב, אתה צריך לנגן בזמן. עכשיו, כל התחושה הזאת היא תחושה שנכנסת גם ליצירות, וכשהיידן, שהוא בעל מלחין שבא דור אחד אחרי בך, כותב את הסימפוניה מספר 101 שלו, הוא קורא לה סימפוניית השעון, בשל איזשהו פרק שני מתוכה, שבו לכל אורכו יש שני נגני בסון, שמנגנים פעמה קבועה שנשמעת מעין שעון אנושי. שים לב, אצל היידן, השעון כבר הוא אנושי, והתזמורת בסימפוניה, בסימפוניית השעון, נשמעת ככה.
מה מנגן פה את הפעימה?
שני בסונים.
אבל זה נשמע גם משהו עם מיתר או שאני מתפלא?
לא, המיתרים מנגנים את המנגינה. יש לך מנגינה ובריקה, אבל כל הזמן השעון מתקתק. זה הזמן האנושי. השעון נעלם לו לפתע, ויחזור עוד מעט. וכולי וכולי.
כן.
זהו, אז זה הזמן של תקופת ההשכלה, זה הזמן של היידן, ולכן המוזיקה הקלאסית נשמעת כל כך מסודרת, כי יש לה זמן ויש לה פעמה ברורה, והכל איכשהו מסודר לו בתבניות מאוד מאוד קבועות של מספרים, של 4 ועוד 4 זה 8, 8 ועוד 8 ו-16 וכולי, וכולי וכולי וכולי. בואו ניקח התקדמות נוספת לזמן, אבל זמן של רקדני בלט. לא יודע אם רק את הבלט דודו, אבל מצד אחד רקדני בלט כל הזמן סופרים זמן, הם סופרים מספר הצעדים שלהם, מספר הפעמות לפני כל תנועה. הבעיה היא שהם עבדים לכוח אחר שהם פועל עליהם, לא רק כוח הזמן, זה נקרא כוח הגרביטציה.
Okay.
כשהם קופצים לוקח להם זמן עד שהם נוחתים חזרה. ואז צריך איכשהו להשעות מדי פעם את הפעמה, ככה שאיכשהו הם יצליחו להגיע בזמן אל האדמה. ותמיד כשאתה שומע מוזיקה לבלט, יש את הרגע שבו תזמורת נאסרת באוויר, מאפשרת לנורייב לנחות, ואז אפשר להמשיך את המוזיקה. בואו נשמע מוזיקה לבלט מאוד מפורסמת, של המלחין פונקיאלי מ-1880, מתוך האופרה לג'וקונדה, זה נקרא מחול השעות. הוא מתאר 24 שעות בחיי האדם. מי שמכיר את המוזיקה הזאת, אולי מכיר את זה מתוך הסרט פנטזיה של וולט דיסני. מחול השעות של פונקיאלי.
גם היה, אגב, שימש כפתיח של תוכנית בערוץ הראשון בעבר.
כן, וכבר כתבו לזה טקסטים וכולי, זה הפך להיות מוזיקה, זה שלגר גדול. אבל אם אנחנו קופצים למאה ה-20, מכבר זמנים אחרים לגמרי.
כן.
בואו ניקח את ז'אק ברל, שכותב את שיר מאוד מפורסם שנקרא ולס אלף הפעמים. ולס זה ריקוד משולש, נכון? 1, 2, 3, 1, 2, 3. מודדים את הזמן בשלוש. מה קורה, שואל ז'אק ברל, שמכפילים את השלוש בשלוש, יש לך 33, ושלוש כפול 33 זה 999. מה קורה שמנגנים ולס אלף פעמים, ולס אמיל תום? האם אהבתנו תשרוד את הוולס שאנחנו שומעים אותו אלף פעם? בקיצור, היחידה שתשרוד את הוולס אלף פעם, אולי לא האהבה שלנו, אבל זה העיר פריז, היא תשרוד לנצח עד שמישהו ישרוף אותה אולי, או משהו כזה כפי שאנחנו שומעים היום. אז שים לב, לקחתי את הוולס של ברל, קיצרתי, לא תשמע אותו אלף פעם, כמו שבמקור אלא איזה 50 פעם, דקה של מוזיקה מופלאה, מההתחלה ועד הסיום, וולס אלף הפעמים. מה קורה ששומעים וולס אלף פעם?
Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour comme c'est charmant une valse à quatre temps c'est beaucoup moins dansant c'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps une valse à quatre temps une valse à 20 ans c'est beaucoup plus troublant c'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps une valse à 20 ans une valse à 100 ans une valse à 100 ans Une valse à 100 ans à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps une valse à 1000 temps une valse à 1000 temps une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans une valse à 1000 temps une valse à 1000 temps une valse à 1000 temps
אנחנו מתקרבים ל אנחנו דקה וחצי לסיום
אני רואה שאין לך זמן אז תתרגל רק כדי נקרא שער
אייבלייט כן כן אני רוצה לשמוע את זה
אחד שאין לו זמן
מעולה אז אנחנו נודה לך על הפינה המדהימה הזאת פרופסור משה זורמן תודה לך
I'm late, I'm late, and when I wave, I lose the time I save. My fuzzy ears and whiskers took me too much time to shave. I run and then I hop, 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 I wish that I could fly. There's danger if I do...
וכאן חגיגה באולפן, פרופסור נוגה קורנפלד, שור רוקטת באולפן לצילי השיר הזה. תודה רבה שהיית איתנו, זה היה מרתק למדנו באמצעותך הרבה מאוד.
בשמחה. נותרה
דקה לסיום הזה. שוב תודה לפרופסור נוגה קומפלד-שור, ראש בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וגם ממוזיאון הטבע על שם שטיינר. תודה רבה לך. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, האורך רז חסון, המפיקים אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.